בפעם שאנחנו בישיבה במיאמי יש לנו שמחה גדולה. הישיבה במיאמי זה קודש קודשים, ובמושה אביטל קודש קודשים, מוסר נפש, מסירות נפש גדולה ביותר. קדוש ברוך הוא ייתן לרבי משה הצדיק, תעלה ותתעלה בקדושה, בירת שמיים, במלכות, ונזכה בעזרת השם כולנו לאור גדול ולישועה גדולה. רבי מיכאל דן הצדיק, אהוב וחביב, תסדרו הרמקול בצורה טובה. איך שהיה, רבי מיכאל דן הצדיק, צדיק גדול, נניח קצת. רבי מיכאל דן הצדיק, השם ישמור אותו, שמח אותו, ומלא משאלות ליבולת טובה, צדיק מיוחד, טוב. רבי דניאל, רפואה בחיים, רפואה בחיים, הקדוש ברוך הוא יושיע אותו. רבי משה גלינסקי, צדיק, אהוב וחביב, מיוחד, יהושע בן שלו הצדיק, אור גדול. רבי אבי וקנין הצדיק, אנחנו בכם במיום שמחה גדולה, אתה תמיד כתר ועטרה. כל היום שמענו עליכם שלוש פעמים סיפורים, אדם מספר לנו, חזרתי בתשובה בזכות אבי, כמה דברים טובים, כמה מעלות למקום, אשריכם צדיקים, הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם,
אמן, אמן.
רבי משה ימין הצדיק, כל המסירות נפש שלך על כלל עם ישראל, מיוחד, 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 קדוש ברוך הוא ייתן לכם כל הטוב. צדיק גדול, צדיק גדול, עמוד של ארץ ישראל, אלי הצדיק, לאשתו הצדקת הגדולה, השם ישמור אתכם, החברות של הצדיקים, תמיד שמחים, רואים אתכם, זה משמח את הלב, שמחה גדולה מאוד. אתמול בלילה חשבנו קצת, אנחנו הרבה שנים מרחוק נוסעים שיעורים, אבל משתדלים כמה שפחות להיות במגע עם אנשים, בדיבור, ביום יום והחודשים, ובשנה האחרונה יותר. אבל הקפדנו 8-9 שנים קשר, הודעות, ברכות, שיעורים, דיבור עם אנשים, הרבה הרבה התרחקנו מזה בחודשים, בשנה האחרונה יותר. וחשבנו לחדד בראש שלנו איך אנשים משנים את הזהות שלהם, איך אנשים משנים את המחשבה שלהם, איך אנשים משנים את המהות של החיים שלהם מצורה לצורה. בן אדם מתנהג בצורה מסוימת, איך הוא הופך את עצמו לצורה אחרת. בן אדם יש לו סוג התנהלות, איך הוא משנה את הסוג התנהלות שלו לסוג התנהלות אחרת. אנחנו נדבר על זה לשלילי, ואחר כך נחשוב לחיובי. איך אנשים משתנים? איך אנשים נהיים ממשהו אחד למשהו שני? מבן אדם מסוים לבן אדם אחר. אנחנו רואים בן אדם שהוא היה, מכירים אותו, בן אדם טוב, בן אדם שהוא ישר, בן אדם שהוא הגון, בן אדם שהוא טוב. פתאום רואים שהוא משהו אחר. מה קורה לאדם? מה עובר? מה התהליכים שעוברים על אדם שהוא משתנה? הכרנו אדם לפני 10 שנים, היה בן אדם מציאות אחת, פתאום הוא מציאות אחרת. מה משנה אנשים? מה משנה, מה התהליך שאדם עובר בראש שהוא נהיה אדם אחר? מה התהליך שאדם עובר בראש שהוא נהיה מציאות אחרת? אישה מתחתנת עם בעל, אדם מתחתן עם אישה, ואחרי זמן זה משהו אחר. זה לא אותו אדם. פגשנו, הכרנו, ידענו אחד את השני מיהו. פתאום זה משהו אחר. מה התהליכים שאדם עובר שמשנים את הדעת שלו? אני רוצה להגיד לנו מה התהליכים. כן, צריך?
ניסיונות, ניסיונות בחיים.
אבל מה התהליך שמסובב את האדם? מה התהליכים שמסובב את האדם שעושה, אם אומרים שזה ניסיונות, אז זה לא מסובב את האדם לשבילי. אז ניסיונות עושות את האדם יותר טוב, אדם יותר משתבח. נפגע מאנשים זה משהו אחר. זה דיברנו במוצאי שבת בבית של גדעון הצדיק. זה משהו אחר. הישרדות זה מה? אז הישרדות, אז אדם, מה משנה? איך משנים אדם מכיוון לכיוון? אדם שרוצה לשנות מישהו, איך הוא משנה אותו?
על ידי הרגלים.
לימו שתמיד הדעה שלך זה משהו עמוק וגדול. שמענו שמסרתם נפש, לקחתם פנסיה שלכם ותרמתם מטוס ארץ ישראל. אתה איש מיוחד, משה. 30 שנה, 28-7 שנים אני מכיר אותך, אתה רק הולך ומשתבח, רבי משה. אז מי האדם ששינה, ניסה לשנות אנשים? פרעה לקח עם שבני חורים ושינה אותם, ניסה לשנות אותם. איך הוא ניסה לשנות אותם? מה עשה פרעה? נסתכל את התהליך שפרעה עשה לעם ישראל. נסתכל על התהליך מה פרעה עשה לעם ישראל. עם ישראל היה עם שהיו בני יעקב, ירדו למצרים. מה העבודה של עם ישראל היו? רועי צאן. זה מה שהם היו. אברהם אבינו היה לו צאן ובקר, יצחק היה לו צאן ובקר ובארות, יעקב אבינו היה רועה צאן אצל לבן, הילדים שלו היו רועה צאן. העבודה של אבותינו הקדושים ובעיקר של השבטים היו רועה צאן, זה העבודה שלהם. מה זה רועה צאן? זה עבודה פשוטה וקלה. זה אדם שמשוחרר מהכל, הוא מרוכז רק על הצאן, רק על הכבשים, שהכבשים אוכלים, שיש מרעה לכבשים, לשמור על הכבשים, שאף חיה לא תטרוף את הכבשים. זה עבודה של רועי צאן. וצריך לנווט איתם ימינה, פה יש מים, פה יש ירק, פה יש פה יש שם. זה עבודה של רועי צאן. מה עושים השבטים? רועי צאן, זה עבודה שלהם. מתי שמגיעים לפרעה, לארץ מצרים, פרעה שואל את יוסף, מה האחים שלך עובדים? יוסף אומר לו, רועי צאן, זה עבודה שלהם. מה עושה פרעה? נותן להם את רמסס בארץ גושן, רמסס, ששם יגורו ושם יהיו רועי צאן. ואחרי כן פרעה רוצה לשעבד את בני ישראל, הוא מחייב אותם לבנות את פיתום ואת רמסס. נסתכל מה רש"י אומר על רמסס בשם התרגום אונקלוס. מה אומר רש"י על רמסס? מלשון אוצר. מסתכל ברש"י, רמסס, מה המילה שרש"י אומר? רמסס מלשון אוצר. מה עושים דבר ראשון שרוצים לשנות אדם? דבר ראשון שעושים לאדם, מה אתה עובד? רועה צאן? בוא תשנה את העבודה שלך. מי שרוצה לשנות בן אדם, קודם כל מה עושה? משנה את העבודה שלו. אתה עד היום היית רועה צאן, משהו שזה משהו פתוח, הולך ממקום למקום, חוזר ממקום למקום, אין שום מחויבות לעבוד במקום אחד, אין שום מחויבות מלצאת ממקום למשהו מסוים, אלא לוקחים את הצאן לפה, מחזירים את הצאן לשם, זה העבודה שלך? אז קודם כל מה עושה פרעה? דבר ראשון פרעה אומר, משנים את העבודה. אתם עובדים משהו אחר, אוצר. אתם עובדים במשהו באוצר. אוצר, אתה יכול לפרש את זה כסף, אתה יכול לפרש את זה משהו אחר, במקום סגור. אתה עד היום התרגלת לעבוד במקום פתוח, לקחת עזים, כבשים, לקחת אותם מפה לשם, מהיום העבודה שלך אחרת. גם אני משנה לך את הראייה של המחשבה, עד היום חשבת ככה, מהיום אתה חושב ככה, וגם עד היום היית עובד בצורה חופשית, מהיום אתה סגור במשרד. אז ברגע שאתה לוקח לאדם את המחשבה שלו ממחשבה שאתה פתוח, משוחרר, למחשבה שאתה סגור, במקום סגור, מרגע שאתה עובד משהו שהוא גלובלי, משהו שהוא גדול, היום אתה פה, מחר אתה שם, היום אתה במזרח, מחר אתה במערב, כל יום אתה בכיוון אחר, אתה סוגר אותו בחדר, התחלת לעשות אצל האדם את השינוי הגדול בנפש שלו. קודם כל, משנה לאדם את העבודה, עבודה אחרת. אחרי כן, אתה לוקח את האדם ומשנה לו ממשוחררות למשהו סגור. אחרי כן, פרעה הולך לתהליך יותר רחוק. ומה אומר לבני ישראל? בבקשה, אני רוצה לבנות את פתאום ואת רמסס. כמה זמן בני ישראל היו במצרים? 210 שנים. מה הם בנו? רק שתי ערים, פתאום ורמסס. איך הם התחילו לבנות את פתאום ואת רמסס? פרו התנהג בצורה צבועה ביותר. הוא בא לבני ישראל ואמר להם, זה משהו לאומי. צריכים לבנות שתי ערים מיוחדים מהר בארץ מצרים. ואני מוכן לשלם. מי שיבנה המון כל יום, על כל לבנה, יקבל כך וכך כסף. מה עשו כל האנשים? כל עם ישראל מיד התחילו אמרו, מה? אם נבנה ביום אחד רק קיר אחד, נרוויח 100,000 דולר. אם נבנה 5 קירות, נרוויח 500,000 דולר. אז לא נבנה קיר אחד. עבדו עבודת פרך ובנו 5 קירות. ופרו היה רושם. בנית 5 קירות, קח 500,000 דולר. עוד פעם 5 קירות, עוד 500,000 דולר. אחרי חודש של 500, 500, 500, הוא אמר, הפסיק הכסף. מהיום, זה מה שאתה יכול לעשות, זה העבודה שתעבוד מהיום. אם כך, מה פרו עשה בזה? עם ישראל היה עם פשוט, חולבים את הפעמות, את החלב, גוזזים את הצון, פתאום פרו לקח את כל עם ישראל עם דמיונות ומחשבות של קבלנות, של רווח של כספים, שעובדים קשה, ובונים קירות, ובונים דברים גדולים, ובונים דברים עצומים, ומרוויחים כסף גדול, ועושים דברים עצומים, ועושים דברים שאפשר לשער ולתאר. ואז בני ישראל עוד שלב הולכים בהתנתקות מעצמם, בהתנתקות ממי שהם בעצמם. דבר ראשון פרו עושה, פרו לוקח את עם ישראל מרועי צאן, להיות במקום סגור. דבר שני, מאנשים פתוחים שעושים מה שרוצים לאנשים ממוקדים שלא עושים מה שרוצים אלא סגורים באוצר, עצורים במקום. אחרי כן, מאנשים שרגילים להרוויח מהחלב שמוכרים, מהצמר שגוזזים את הצון, הוא לוקח אותם ועושה אותם קבלנים שמרוויחים המון כסף. תרוויחו הרבה כסף, תלכו ותרוויחו כמה שאתם רוצים כסף. הוא מכניס להם בתוך הראש את התאווה של להרוויח הרבה כסף. ואחרי כן, פרו כבר גורם לעם ישראל לאבד את הרגש, לחיות בלי רגש לכלום. ומאיפה הוא מאבד להם את הרגש של אין חיים ואין לא אכפת מכלום? המילדות, להרוג את הילדים, להרוג את הכל, מי שלא אוהבים אותו. פעם היו שומעים מישהו מת, היו מזדעזעים. היום שומעים מישהו מת כואב, אבל זה דבר שהוא מתרגלים אליו. אז מה עושה פרעה לעם ישראל? הוא בונה תהליך לשנות את כל המהות של האדם. ומי שרוצה לשנות מהות של השני, איך הוא מתחיל? הוא מתחיל לשנות לו את העבודה דבר ראשון. הוא ממשיך לשים אותו בעבודה סגורה, סוגר לו את האופקים. הלך האופקים גדולים, מצמצמים לאדם את האופקים. זה דבר שני. משנים לו את העבודה, מצמצמים לו את האופקים, אחרי שמצמצמים לו את האופקים, מכניסים אותו לדמיונות, תרוויח ותעשה, ותרוויח ותעשה, ואדם נכנס למחשבות של רווח ועשייה, ויהיה לי ויהיה לי ויהיה לי, וזה ריק מתוכן. ואחרי שאדם גומר את כל המחשבות שיהיה לי ויהיה לי ויהיה לי, מתחילים לעשות לו אכזריות בלב, זה לא טוב וזה רע, ופה מישהו מת, ופה משהו קשה, ואז האדם מאבד את הרחמנות של הלב שלו. ומתי שאדם איבד את הרחמנות של הלב שלו, הנה קיבלת בן אדם יצירה חדשה, משהו אחר, לא משהו שהכרת. אז פרו, שהיה רשע גדול, ורצה לקחת את עם ישראל להיות עבדים, ואנחנו אומרים בהגדה של פסח, אם הקדוש ברוך הוא לא היה גואל אותנו במצרים, עדיין אנחנו ואבותינו ואבות אבותינו היו משובדים לפרו במצרים. מה אנחנו עושים כל שבת בקידוש? זכר ליציאת מצרים. אנחנו לא אומרים זכר לבריאת העולם, אלא אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. כי יציאת מצרים זה היה מאורע לעם ישראל ברמות של בריאת העולם. יציאת מצרים, המשקל של יציאת מצרים והרמות של מה שהיה לבני ישראל במצרים, זה היה ברמות כל כך כבדות כמו בריאת העולם. זכר יציאת מצרים. כי פרו סיבב לעם ישראל את הראש. פרו עשה את עם ישראל עם אחר. פרו עשה את עם ישראל מציאות אחרת. מעם שבנים של יעקב, סבא שלהם יצחק אבינו, סבא שלהם אברהם אבינו, מעם של השבטים הקדושים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, שהיו אנשים מיוחדים, שהיו אנשים בעלי מעלה ומעמד גדול ביותר. פרו אומר, איך אני יכול לשנות את זה? איך אני יכול להפוך את זה? איך אני יכול לעשות את האנשים האלה מציאות אחרת, אנשים אחרים לגמרי? איך אני עושה את זה? בשיטה הזו. משנים עבודה, נסתכל כל אחד מאיתנו. על פי מה שהוא עובד, זה משפיע עליו. אחד עובד בנדלן, אז הוא משתדל להתלבש כמו אדם שעובד בנדלן. אחד עובד בהייטק, הוא משתדל להתלבש כמו שהוא עובד בהייטק. כל אחד מה שהוא עושה, אדם יושב ולומד תורה, משתדל להתלבש כמו בן תורה. כל אחד הלבוש שהוא לובש, הוא מתאים בצורה מסוימת למה שהוא עושה. אז פרעה קודם כל מנתק אותם בלבוש, מנתק אותם בעבודה, שהעבודה מנתקת אותם במחשבה, מאיזה חוט שתופס אותם בנפש, את זה מנתק פרעה דבר ראשון. אחר כך מנתק אותם מראש פתוח שרואה צון, שרואה את כל העולם פתוח לפניו, מצמצם אותם לעצור למה שסגרו במשרד, אין יותר מדי דברים. אחר כך מכניס להם מחשבות של תעבוד, קבלנו, תרוויחו, תבנו, תעשו, יהיה לכם כסף. אדם הולך לעוד מחשבות, לעוד סיבוב בראש שלו של מחשבות קשות ביותר. אחר כך עובד על הרגש האישי, מתחיל לשחק בנפש של האדם, לעשות מניפולציות לנפש של האדם, בכל מיני דברים של רחמים ולא רחמים וכן רחמים, וכבר קיבלת בן אדם אחר, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה גואל אותנו ממצרים, אנחנו ובנינו ובנינו עדיין היינו עבדים פרעה בארץ מצרים. לכן אדם צריך להיזהר ולהיות ערני, דבר שמשנה לו את המהות של החיים שלו. אתה עובד בעבודה, תסתכל מה העבודה שאתה עובד, האם העבודה מתאימה לך לנפש, לא מה שהאבא החליט שזה טוב לילד, זה טוב לילד. הרבה אנשים הם עורכי דינים ורואי חשבון, ובכלל הם בצער וביגון שהם עושים את הדבר הזה כי רע להם. ואחד הדברים הגדולים שאדם עושה בחיים שלו, הוא צריך לצמוח בעבודה שהוא עובד. צריך לצמוח בעבודה שהוא עובד. אדם שעושה משהו שהוא לא שמח במה שהוא עובד, אז החיים שלו הם חיים מרים וקשים ולא נוחים ולא טובים. אדם צריך לצמוח במה שהוא עובד. הבאנו לפני שבוע, שלוש שבועות איזה גמרא, שהגמרא שאומרת שפעם אחד האמוראים הלך עם אליהו הנביא בשוק, ושאל אותו אמורא את אליהו הנביא, האם יש פה מישהו שהוא בן עולם הבא? יש פה מישהו שהוא ראוי לעולם הבא? הוא בן עולם הבא? אמר אליהו הנביא לא. פתאום עובר אדם, רואים אדם שלבוש כגוי, נעליים בצבע אחר, אדומות, בגדים בצבע אחר, שנראה כמו גוי, שיער כמו גוי, אדם שנראה כמו גוי. מצביע אליהו הנביא לאותו אמורה ואומר לו, האיש הזה בן עולם הבא. קורא לו אליהו הנביא, ואותו אמורה שואלים אותו, מה אתה עובד? מה אתה עושה? אתה בן עולם הבא. אדם שהוא בן עולם הבא. מה אתה עובד? מה אתה עושה? אמר להם, אני לא יכול לגלות עכשיו. מחר אני אגיד לכם. למחרת פגשו אותו, קראו לו עוד פעם, שאלו אותו מה אתה עושה, הוא אמר להם אני סוער בבית הסוער. אמר להם עכשיו אני אגלה לכם מה אני עושה, איפה שיש אני מתלבש כמו גוי, חושבים שאני גוי, ומה העבודה שלי, מה אני עושה, אני סוער בבית הסוער, אני שם את המיטה שלי בין הגברים לבין הנשים, ככה שלא יחטאו גויים עם יהודיות שנמצאות בבית הסוער. הוא ממשיך ואומר להם שפעם אחת הייתה נערה מאורסה, מאורסה בגמרא זה כמו אשת איש, שרצו לעשות איתה משהו לא טוב, הוא הלך ולקח יין ושפך על הבקט שלה שיראה כמו שהיא נידה, וככה לא יעשו לה כלום. והמשיך ואמר להם, מתי שאנשים יושבים ביניהם בבית הסוהר ומדברים לעשות עצות ומחשבות רעות ליהודים, חושבים שאני גוי, מדברים לידי, ואני רץ לחכמים ומספר להם, וככה מציל את כולם, את היהודים מגדרות קשות. אמר לו אליהו הנביא לאותו אמורה, האיש הזה בן עולם הבא. שאל אותו אמורה, האם אתה רואה עוד מישהו פה בעיר שהוא בן עולם הבא? אמר לו, עוד לא. פתאום אמרו שתי אנשים שהעבודה שלהם הייתה בתכנים, מספרים בדיחות ומצחיקים אנשים, ואמר לה אליהו הנביא, אלה בני עולם הבא. קרא להם אותו אמורה ושאל אותם, מה אתם עושים? אמרו לו, אנחנו מצחיקים את כולם, ומתי שאנחנו שומעים שיש מישהו שרב עם מישהו, אנחנו לא מבטלים, הולכים לאותו מקום, רבים, מתווכחים, הופכים את העולם עד שעושים שלום. אז אנחנו רואים שתי סיפורים, שתי אנשים בני עולם הבא, לא תמידי חכמים, לא צדיקים, לא גאונים, לא מקובלים, לא קדושי עליון, כלום. אנשים שלקחו את העבודה שהם עובדים וקידשו אותה, להיות קרדום, לחפור בו למצוות ולמעשים טובים. בן אדם סוער בבית סוער. יכול להיות סוער לקח הפרנסה וללכת, אבל הוא לקח את העבודה שלו בבית האסורים להציל בין גברים לנשים יהודים שלא יחטאו יהודיות, שם את המיטה שלו בין הגברים לבין הנשים, נמצא בבית סוהר, שומר אישה יהודייה נשואה שלא יחללו אותה, מציל אותה. נמצא בבית סוהר, שומע אם מדברים משהו רע לעשות ליהודים, הולך ואומר לחכמים להציל אותם. את העבודה שלו הוא מקדש אותה, והוא נהיה בין עולם הבא. מה זה בין עולם הבא? יש לו עולם הבא. לא למד תורה, לא למד גמרא, לא למד משנה, לא הלך לשיעור תורה, אלא עולם הבא, הוא ראה את עולם הבא בעולם הזה כי הוא שמח במה שהוא עושה. הוא עובד עבודה שהוא מקדש אותה, הוא עושה את העבודה שלו למען הכלל מקודשת, גם שהוא מרגיח מזה כסף, הוא סוער בבית הסוהר, אבל הוא עושה בזה משהו טוב, והוא מרים את זה ועושה את זה משהו מרומם ומשהו מיוחד. והאנשים השניים הם בתכנים, הם לא רבנים, הם לא נותנים שיעורים, לא אבל שם איזה רב שנותן דרשות שולחים אלפים לשיעורים שלו, לא, הוא לא אמר שהוא בן עולם הבא, אלה שתי אנשים שמצחיקים אנשים ורצים לעשות שלום בין אנשים, הם בני עולם הבא. אדם שלוקח את העבודה הפשוטה שלו, אתה נגר בנגרות, עושה את זה משהו עם מצוות, אתה חשמלאי, משהו שאתה שמח בו. אתה עושה את הדבר שאתה עושה אותו עם שמחה בלב. אתה עושה אותו עם נחת בלב. אתה עושה אותו שיהיה חלק ממשהו קדוש לבנות עולם טוב, עולם יותר מתוקן, עולם יותר מסודר. זה אדם בן עולם הבא. יש אדם שיושב בישיבה ולומד תורה, ואנחנו לא יודעים אם הוא בן עולם הבא. בסוף במחלוקת ויחילות ולשון הרע, אנחנו לא יודעים אם הוא בן עולם הבא. יש אדם שהוא בסך הכל ותחן, אבל הוא עושה את זה בשמחה ומשלים עם אנשים, הוא בן עולם הבא. יש אדם שהוא בסך הכל סוער, אבל הוא עושה את זה בשלמות ודואג במה שהוא יכול לאנשים, הוא בן עולם הבא. אדם יכול במה שהוא עושה לקחת ולזכות לעולמות שאי אפשר להבין מה הוא עושה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת מה שהוא עובד, מה שהוא מגדל את הילדים שלו לעשות. הוא יכול להשתנות שינוי מוחלט ביותר. העבודה משנה את האדם, ולכן אדם אסור לקפוץ מעבודה לעבודה. וכמו שאמרנו, שפעם היה לנו נביאים, שהנביאים היו אומרים לנו מה לעשות, אחר כך התחילו בחלומות לדעת מה עושים, אחר כך באורים ותומים. היום אם אדם רוצה לדעת מה הנבואה, מה הוא צריך לעשות, ישמע את השיעור של הרב. אז אחד מהיסודות שצריך היום ללמוד, אל תקפוץ בעבודה ממקום למקום. אתה עובד במשהו, תישאר לעבוד במה שאתה עובד, תנסה עד הסוף. תנסה לעבוד במה שאתה עושה, תנסה לעשות במה שאתה עובד בכל הכוח שלך עד הסוף. אל תקפוץ מדבר לדבר. אדם שקופץ מדבר לדבר, בסוף הוא מאבד את כל עולמו. רק אם זה דבר שבטוח אתה סיימת אותו ואתה צריך לשנות את המקום ולשנות את המזל ולשנות את הדברים מקצה לקצה, תקום ותעשה. לא כי ברגע אחד משהו לא מסתדר לך אתה קופץ ועושה משהו אחר, אלא תשב במקום ותמשיך לעבוד, ומה שהפרנסה בידי הקדוש ברוך הוא, ואם לא הצלחת היום תצליח מחר, ואם העולם משתנה תשתנה עם העולם במה שצריך, אבל אל תקפוץ מדבר לדבר, תהיה מרוכז וממוקד במה שאתה צריך לעשות. זה יסוד ראשון. יסוד שני, אל תשנה את ההשקפה של החיים שלך. אם אתה בהשקפה של עולם פתוח, אל תסגור פתאום, אל תעצור את עצמך. ואם אתה רוצה להשתנות בחיים, ואתה יודע שהחיים שלך הם חיים לא טובים, ואתה יותר מדי מפוזר, יותר מדי בצורה לא טובה, כן, אז תרכז את עצמך, אז תצא ממקום מעולם לעולם. אבל הנקודות האלה שפרעה שינה את המהות של עם ישראל, הם הנקודות שאיתן אדם יכול לשנות את המהות של החיים שלו. בין לטוב, בין לרע. אדם שרואה שהעבודה שלו היא לא טובה, הוא מפוזר ופוגן בברית, והחיים שלו מפוזרים ואין לו יישוב הדעת, כן, אז תעצור את עצמך, תיכנס לעבודה במשרה, תיכנס לעבודה במקום סגור. אדם שרואה שהחיים שלו לא בצורה טובה, הדברים האלה לטוב ולרע משנים את האדם. והדבר המסוכן ביותר זה הרגש של האדם. איך אתה שם את הרגש של האדם? כתוב שבני ישראל היו במדבר, קדוש ברוך הוא נתן להם שלוש מתנות. מה המתנות? אחד, אמן, אמן בזכות משה רבנו, אחד, ענני כבוד בזכות אהרון, ואחד, בעירה של מרים. מה זה מן? מן זה היה אוכל רוחני, זה בזכות משה רבנו. מה זה אוכל? זה דעת, דעת, שכל. התורה הקדושה זה שכל, זה אמן, שכל. ענני כבוד זה מה שעוטף אותנו, זה אהרון. אהרון היה ענני כבוד, הוא היה הלב, ענני כבוד, אהרון היה מקרב את הלבבות של האנשים, זה הלב. מה זה מים היה? מים. מה העבודה של המים בגוף של האדם? אדם אוכל, צריך לפרק את האוכל, זה יורד עקבה. מתי ששותים, המים מפרק את האוכל ולוקח את זה לכל המקומות כולם. כי בכל המים זה משהו שמשלים את מה שאכלת, שם כל מקום במקום, דוחק כל מקום למקום, למקום שלו. אהרון היה דעת, משה רבנו היה דעת, שכל, מן. אהרון היה לב, היה כל מה שצריך מסביב לדעת של האדם. ומרים הייתה מים. מה זה מים? מים זה רגש. רגש זה אישה, זה מרים. מרים הייתה רגש. אם יש אדם שיש לו דעת בלי רגש, זה לא טוב. אם יש אדם שיש לו רגש בלי דעת, זה גם חמור ולא טוב. יש גמרא, אנחנו חושבים בבבא קמא שאומרת, מי שרוצה לראות את בעירה של מרים, ילך על הכרמל, מסתכל על הים, ויראה כמו כברה שעולה ויורדת. מי מכיר את גמרא הזאת? מה? יוצאים עוד גמרא? זה חוץ ממה שגמרא מספרת על טבריה. שהגמרא אומרת על, 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 על רבי, שבטבריה שם הבירה של מרים, והסיפור של רבי חיים ויטל, שרבנו אריה הקדוש לקח אותה באונייה בטבריה ונתנו לשתות, ומשם רבנו חיים ויטל נהיה חכם וגדול בתורה והבין את הקבלה. אבל יש גמרא שאומרת מסכת שבת, מי שרוצה לראות בירה של מרים, מי יקרא הגמרא? יש פה מישהו שמהר מוצא הגמרא? יעלה על הכרמל ויסתכל על הים ויראה כמו כברה. מה זה כברה? זה כמו איזשהו ברזל עם חורים שהכברה עולה במים ויורדת. מצאתם הגמרא? תקראו.
אמר בחייה,
הרוצה
לראות בירה של מרים.
מי שרוצה לראות בירה של מרים,
יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים.
ויצפה בראש הכרמל. מה כתוב בשיר השירים על הכרמל? רושך עלייך ככרמל ודלת ראשך כארגמן. יצפה, יעלה לכרמל, יסתכל על הים, זה משמע ים התיכון, לא הכנרת, מה שהסיפור של ריחי הגיטל זה בכנרת. יסתכל
ויראה כמין כברה בים.
ויראה כמין כברה. מה זה כברה? זה כמו איזשהו פלטה מברזל עם חורים, והכברה עולה ויורדת. בעירה של מרים זה משהו עולה ויורד, זה רגש. אהרון, משה רבנו נתן לנו דעת, שכל. אהרון נתן לנו דעת, מחשבות, מידות. מרים נתן לנו רגש. אדם שיש לו שכל בלי רגש, זה לא טוב. עכשיו יושבים, שומעים שיעור תורה. אם בשיעור תורה זה אין רגש, אז בשיעור תורה יפה, קר, אין לו רגש. למה מתפללים עם ניגון? כי הניגון זה הרגש. מה זה כל הניגונים שעושים בתפילה? זה הרגש. למה לא מתפללים את התפילה, קוראים את התפילה, התקדל והתקדל השיעור שבטח, בלי שום מנגינה? כי המנגינה זה הרגש. אז לכן בכל דבר אדם צריך להכניס את הרגש. הרגש זה המנגינה, הרגש זה מה שאנחנו מכניסים בתוך השכל, בתוך הדעת. לומדים גמרא, אמר רבה יהיה, אמר רבה, למה אומרים את המנגינה הזו? כי הלימוד עם המנגינה מכניס בפנים רגש. כל מה ששרים ורוקדים בדברי תורה ועושים דברים של קדושה, זה דברים שלהכניס בדעת רגש. אם מכניסים בדעת רגש, אז לדעת הזאת יש גם רגש. אם אדם חי על רגש לבד, וכל החיים שלו זה רגש לבד, בלי דעת, אז הרגש הזה היום עולה למעלה, אז אתה אוהב את השני אהבה גדולה, כי יש לך רגש כלפיו, ומחר הרגש נופל, הכל מתרסק, אין כלום. אבל מתי שזה בנוי דעת ורגש ביחד, משהו שכלי עטוף ברגש, אז יש לזה כוח גדול. ומה הקדוש ברוך הוא עשה במדבר לעם ישראל? נתן לנו את התורה בזכות משה, שזה דעת. נתן לנו את המידות בזכות אהרון, שזה גם יש בזה דעת. ונתן לנו את הרגש, שזה המים, שזה מרים. שמרים היה בתוכה להכניס בתוך עם ישראל את הרגש בתוך התורה, את הרגש בתוך המצוות, את הרגש בתוך המעשים שאדם עושה. רגש לבד לא שווה. תורה לבד צריכה את הרגש. רגשות זה דבר חשוב ביותר, אבל רגשות צריכות להיות מעובבות ושזורות ועוטפות את התורה, את הדעת, לא רגש ושכל. והכוח של מרים ובעירה של מרים זה היה להכניס רגש. ואם יש לאדם מחשבות, שכל, אבל שכל קר, בלי רגש, ואין בפנים את הרגשות, השכל הזה הוא קר, ואין בו, אין בו חיות. ואם יש לאדם רגש בלבד, בלי שכל, בלי תורה, אז הרגש זה בלון שהוא מתנפץ ואין בו כלום. בית שבנוי רק על רגשות, אין בו משהו בסיסי שמחזיק. אז אם אין משהו בסיסי, זה רק רגשות, אז אתה תמיד צריך להחזיק את הרגש גבוה, גבוה וגבוה. וכמה שעות תלים אותו, לאן תלים את הרגש? הדעת צריכה להיות דעת, יש לזה מחשבה, יש לזה דעת, ועל הדעת הזה מצופה ברגש. ודעת שמצופה ברגש היא דעת אמיתית, וזה רגש נכון. מתי שאדם מתחתן עם אישה, או אוהב חבר, ועושה שותפות עם חבר, רק רגש לבד, זה לא בריא. כי הרגש הזה לא יכול להישאר לנצח נצחים. ומחר הרגש הזה ייפול, מה יהיה, כבר לא תאהב את האדם, תחיה איתו, כי פעם הרגשת טוב כלפיו לפני 20 שנה? לא. חייב שיהיה לזה בסיס חזק ואיתן של דעת. אותו דבר התורה הקדושה. אתה לומד תורה, אם אין לך רגש ולימוד הגמרא, ואתה לא מכניס שם עוד עם החברותה, ופלפול, ולשיר, ולדבר, ושיעור תורה, אם אין שם גם רגש, ואין שם גם דברים שנוגעים ללב, אתה רוצה שהשיעור תורה הזה ייזכר, אתה חייב לשים בו גם רגש. אי אפשר תורה בלי רגש. הגמרא מספרת, רבי עקיבא היה נותן שיעור, התחילו התלמידים לנמנם, אמר להם, מה ראתה אסתר למלוך על 127 מדינות, ראתה את שרה שחיה 127 שנים, הוא הכניס בזה רגש. מתי שאתה מכניס רגש בתוך התורה, התורה הזאת היא נזכרת, זוכרים אותה. מתי שאתה מכניס בתוך הדעת, שיש משהו של דעת, גם רגש, יש לזה מהות, יש לזה כוח. אבל ברגע שאתה מוציא ויוצא ואין לך רגש בתוך דבר, אתה מאבד את הדבר, אין לך חיות בדבר. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, מרים זה היה רגש. כל מי שרוצה לראות בעירה של מרים, מי שרוצה לראות את מרים שהבעיר שלה זה רגש, יסתכל מראש הכרמל וראשך, כתוב בשיר השירים, מושך עלייך ככרמל, על הראש, על הרגש, מושך עלייך ככרמל. לראות את הרגש בצורה שזה כמו כברה שעולה ויורדת. הרגש לא יכול להישאר תמיד גבוה. מי שכל הזמן רוצה רגש, רגש, הכל רגש, הכל רגשות, בית שכולו בנוי על רגשות, אז זה כל הזמן מריבות. חברות שבנוי הכל, כל הזמן רק רגשות, רגשות, אז זה כל הזמן רק נפגע וקשה ולא טוב ולא נוח, זה רק לא דברים נוחים. אבל בית, מקום, תורה, דבר שבנוי ונמצא דעת, עטוף ברגש, זה דבר אמיתי, זה דבר נכון, זה דבר יציב. אז הרגש עכשיו קצת יורד, יחזור מחר, כי יש דעת. דעת שבנוי בלי רגש, זה אכזרי, זה יותר מדי קשוח ואכזרי. לכן היה צריך במדבר גם את התורה, משה את המן, גם את הארון שזה מידות, וגם היה צריך להיות את מרים שזה רגש. ומתי שאתה מערבב את הדעת, את המידות ואת הרגש, ואתה עושה מזה חבילה אחת, בשידוך, בפרנסה, בתורה, בכל מה שאתה עושה בחיים, יש לזה נכונות וזה דבר אמיתי ונכון. אבל ברגע שאתה בונה עולם רק של רגש, או רק של מידות, או רק של דעת, אז החיים שלך חסרים. אתה חי ואתה מרגיש בנשמה שלך חסר. אתה מרגיש שאתה לא שלם. אתה מחפש משהו להשלים את זה, כי זה לא שלם. בית שהארבע, שלוש צלעות האלה לא יציבות, אז אדם מחפש שלמות במקום אחר. אדם אין לו מספיק דעת, אדם אין לו מספיק רגש, אדם אין לו מספיק מידות טובות, זה מפריע לו. וגם ילדים, שאתה מחנך את הילדים, אתה צריך שלילדים יהיה גם דעת, גם אהרון, גם מידות וגם רגש. השלוש דברים האלה הם בסיסיים ויסודיים לכל דבר שאדם עושה בחיים. אם כך, נחזור ונסדר את הדברים בדעת שלנו שנזכור טוב. התחלנו בשינוי, איך אדם יכול להשתנות לטוב ולרע. עבודה, יש לעבודה משקל כבד ביותר בחיים של האדם. עבודה, מי נמצא איתך בעבודה, מי החברים שלך בעבודה, עם מי אתה עוסק בעבודה, עם מי אתה מדבר בעבודה. פרעה דבר ראשון מעשה, ניתק אותם מהעבודה שלהם. הוא ידע כל עוד שהם קשורים לעבודה, הם קשורים למשהו שמחיה אותם ומזין אותם נפשית, והנפש שלהם ניזונת רגע רגע מהעבודה שהם עובדים. אז פרעה קודם כל ניתק אותם, רואה צאן, עצרו בו תעמודו במקום עצור סגור. דבר שני שמשפיע על האדם, השפעה חזקה ביותר, שאדם מתחיל לחשוב דמיונות של דברים שהם לא קיימים אצלו. דמיונות שהם לא קיימים, אתה מוציא את האדם מהריכוז והמחשבה שזה החיים שלו וזה המהות של החיים שלו. ואם אתה מוציא את האדם מהמהות ומהריכוז של החיים שלו, אתה מאבד אותו, אתה מאבד אותו הריכוז. ואחר כך אתה מתחיל לגוע לו ברגש, לזרוק את הילדים מהיאור, יהודי צריך להבשין על יהודי, יהודי צריך לפגוע ביהודי, אז כבר אדם מאבד גם את הרגש, ואז גם אנחנו, גם הבנים שלנו, גם הנכדים שלנו, לא היינו נגעים למצרים, כי איבדנו את הבסיס הזה. וגם לטוב, אתה רוצה לשנות אדם לטובה, תשנה לו את העבודה. תשנה לו את ה... אם הוא היה במקום פתוח מדי, קח אותו למקום סגור. אם הוא היה במקום סגור, הוא נפל לדכדוך ולעצבות ולייאוש ולמקום לא טוב, קח אותו למקום פתוח, תפתח לו את החיים. היה במצב שיש לו משהו לא טוב, בלי מחשבות, בלי תקווה, יש מחלוקת גדולה בחסידות. מה המידה יותר קשה? מה המידה הכי חמורה בעולם? אז שתי מידות הגיעו לגמר של הריב, עצבות וגאווה. שתי המידות האלה הגיעו לגמר, הם טיפסו על כל המידות, עצבות וגאווה. ובסוף מי ניצח? הגאווה. שגם אם אתה עצוב, למה אתה עצוב? כי לא הסתפקת בגאווה שרצית שיהיה לך. גאווה זה המידה הקשה ביותר, יותר מכל המידות. אם מחפשים מה המידה מספר אחד רע בעולם, מה ערס של האדם בחיים? גאווה. אדם בא למקום, לא חיתו אותי, כן חיתו אותי, נתנו לי, לא נתנו לי, כמה נתנו לי, ענו לי, לא ענו לי, איך ענו לי, מה ענו לי. המידה הקשה ביותר גאווה. התולדה של הסגן של הגאווה זה עצבות. אז אחרי שאדם אומר פגעו לי בכבוד שלי, אני ואני ואני, אז אדם נופל לעצבות ועושה גם דברים של עצבות. אבל המידה שניצחה בכל המדדים של הרוע זה גאווה. אחר כך עצבות ואחר כך הכל ביחד. אבל הגאווה היא המידה הקשה ביותר. אז מתי שבן אדם נפגע לו הגאווה שלו, הוא מסוגל לעשות דברים חמורים ביותר. יש דברים רעים שאדם יכול לעשות ממשפחת הגאווה, ויש דברים שאדם יכול לעשות ממשפחת העצבות, ויש דברים שאדם יכול לעשות ממשפחת הייאוש, וכל אחד לאיפה שהדברים לוקחים אותו. אבל אדם, אחרי שאתה סוגר את הדברים האלה בנפש שלך, ואתה נזהר שמה שאתה עובד אתה עושה אותו בשמחה, כל עבודה שאתה עושה מי בין עולם הבא, אדם שלוקח את העבודה שלו ועושה אותה עולם הבא, עולמך תראה בחייך. אתה חשמלאי, אז החשמלות, עבודה של החשמלאי אתה עושה אותה בחיים שלך, אתה שמח בה. אתה נגר, אתה חי את העבודה שלך, אתה שמח בעבודה שלך, אתה רואה בעבודה שלך שליחות, שמחה, מסירות, אתה קם בשמחה ועושה את זה. והרגשות, אתה רואה אותם משהו, שהרגש זה משהו שהוא חובה וצריך להיות אבל בצורה בריאה. אמרנו, רוב העולם שאומרים לקחתי ללב, זה בכלל לא הלב. יש בראש של האדם כמו בלוטה שמשחררת לאדם חומרים לגוף, ואדם מרגיש כמו הלב. מתי שפוגעים באדם, אדם אומר לקחתי ללב, אולי שנייה הוא לקח ללב. זה עובר לראש, ואיזה בלוטה נותנת הרגשה לכל הגוף כמו שהוא, יש לו כאב לב, וזה בכלל לא קשור ללב. מה זה חרדה? מתי שאדם יש לו חרדה, מה הוא מרגיש? דופק חזק, קר בידיים, הוא חושב שיש לו התקף לב, אין לו כלום בלב, הלב 100%. אבל מה? הבלוטה הזאת בראש נותנת הרגשה של חרדה, שאדם פוחד, אז הוא מרגיש שיש לו התקף לב. אותו דבר כל פעם, רוב הפעמים, 90% מהאנשים שחושבים שנפגעו בלב וכואב להם בלב, זה לא קשור ללב. זה מהראש שנותן הרגשה כמו הלב. אז אדם צריך לעבוד על הרגשות שלו, שהרגש זה משהו מאוד מאוד משמעותי בחיים של האדם. אנשים לוקחים את רוב ההחלטות שלהם בחיים מהרגשות ולא ממחשבות. ואדם ברגש שלו זה בכלל לא בא מהלב שלך. זה בא מאיזה בלוטה שנותנת לך בראש הרגשות ומחשבות. אדם צריך להיזהר זהירות גדולה שהוא חושב שזה מהלב, זה לא מהלב. רוב המריבות של האנשים הם לא קשורים ללב. רוב הפגיעות שאדם נפגע הם לא קשורים ללב. רוב ההחלטות שאדם חושב שהוא לקח מהלב הם בכלל לא קשורים ללב. אדם צריך לדעת ולהיזהר לא לטעות במחשבות שבראש נותן לו היצר הרע איזושהי הרגשה של משהו, שהוא חי משהו שהוא בכלל לא נכון. והרבה מהרגשות שאדם חי אותם ומרגיש אותם ובטוח בהם, הם בכלל לא רגשות שקשורות אליו. וברגע שאדם יודע לשים את הרגש במקום, ולא כל מה שעולה לו פתאום זה רגש, ובשביל זה הוא מפוצץ ושובר את העולם ושובר את הבית ונראה לו והרגש והרגשות, תעצור עם הרגשות, זה לא הלב. זה בא מאיזה משהו ממידת הגאווה בראש שלך, זה בא מאיזה משהו ממידה לא טובה שיש לך בראש, תרסן אותה, היא לוקחת אותך למקומות לא טובים. תרסן את המידה הזאת שהורסת לך את החיים. אמרנו כמה פעמים בימים האחרונים, מי האויב הגדול ביותר של האדם? האדם, הוא האויב של עצמו. מי עשה לך הכי הרבה בעיות בחיים? אתה עשית לעצמך. כל הדברים הרעים, אם אדם יספור מהיום שהוא זוכר את עצמו, כמה דברים רעים היו לו בחיים, מי עשה אותם? הוא עשה אותם לעצמו. אבל ברגע שאדם יודע לסדר את המחשבה, ברגע שאדם יודע לסדר, לשים כל דבר במקום שלו, את הלב במקום, את הראש במקום, את הדחפים במקום, את הגאווה במקום, את העצבות במקום, כל דבר במקום, אדם מסתכל על החיים בצורה יותר בריאה ויותר נכונה ויותר אמיתית. הוא יודע איך להסתכל על החיים בצורה יותר אמיתית. אבל ברגע שאדם מערבב את הכל ולוקח החלטות מעורבבות עם הכל וחושב על הכל בערבור אחד, אז החיים והמציאות שלו לא דומים אחד לשני, והוא עושה החלטות שהן לא נכונות ולא טובות. מי רוצה צדיקים לומר דבר? במשה ודאי צדיק.
אני רוצה לקשור את הדברים שלך במצב היום בנושא של שחרור החטופים. אז אנחנו נמצאים בקונפליקט. מצד אחד אנחנו עצובים על כל חייל שמחרר, מצד שני אנחנו שמחים על כל ילד שמשתחרר. למה המשל דומה? כי אני פגשתי פסוק שאומר עין במר בוכה ולב שמח. הוא אומר דעת, כפי שאתה אמרת, זה עין במר בוכה. אנחנו רואים את המצב ועד העין בוכה, זה שייך לדעת. לעומת זאת, ברגש אנחנו מביאים את השמחה בלב. מה אתה אומר על זה?
רבי משה, אנחנו לא מתערבים בכל עניינים של פוליטיקה, עניינים של הצבא, של המדינה, אבל אנחנו סתם ועכשיו אנחנו בתוך הקהילה מדברים בינינו רבי משה במחשבות שבינינו מחליפים דעות. ודאי שזה לא על הימים האלה ולא על הזמן הזה, אבל מבחינה הלכתית נניח עכשיו את כל הדברים בצד, ודאי לא המצב של היום, אבל מבחינה הלכתית עכשיו גויים באים וחוטפים יהודי ומבקשים איתנו כופר. הגמרא מסכת גיטין אומרת אין פודים את השבויים יותר מדמיהם, אסור לפתות שבוי יותר מהסכום שלו. הגמרא אומרת אם גויים באים מתחילים לגנוב ספרי תורה ומזוזות ומבקשים כופר על זה, הגמרא אומרת שיקחו את הספר תורה יחללו אותו, יקחו את המזוזה יחללו אותה, אנחנו לא פודים את זה. הגמרא אומרת אם הגויים באים ומתחילים להעלות את המחיר של הקורבנות, הגמרא אומרת את זה על תרנגונים שהיו עושים אישה שהיא יולדת, צריכה אישה נקבה שיולדת 63 וכמה ימים היא טמאה ואחר כך מביאה הקורבן בן שנולד, כך וכך ימים טמאה ואחר כך צריכה להביא קורבן. אם הגויים באים ומעלים את המחיר של העופות, לא מביאים קורבן, פטורים. שבת צריך לאכול דג, הגויים מעלים את המחירים, מפקיעים את השערים, לא קונים דגים. וידוע סיפור על המהר"ם מרוטנבורג שהיה ראשון, מובא בתוספות פעמיים או כמה פעמים, המהר"ם מרוטנבורג, הוא יסד את מה שאנחנו מתפללים ביום כיפור כל נדרה, הוא עשה את כל נדרה, הוא היה קדוש של יום. לקחו אותו לבית האסורים וביקשו על הסכום גדול של כסף. הוא כתב מכתב לתלמידים שלו, לראש של התלמיד שלו, שכבר אסף את הכסף, אמר אל תשלם. והוא נשאר שם 9 או 14 שנים עד שמת ולא רצו לתת את הגוף שלו. הגמרא אומרת לא משלמים יותר ממחיר, כי אז יהיה משהו חדש. כל פעם שרוצים משהו יחטפו יהודים, יגנמו ספרי תורה, יגנמו מזוזות ויתחילו לבקש כופר מהיהודים. ודאי שאנחנו לא מדברים על הזמן של עכשיו, אנחנו עברנו פרעות בפרוע קראות בישראל, פרעות שלא היו, תדעו, מה שקרה בשמחת תורה, עם ישראל לעולם לא יחזור למה שהיה לפני כן. זה משהו שנצרב, מה זה טראומה? בבית חולים יש חדר טראומה, מה זה טראומה? זה שבר, טראומה זה שברים. אדם שעושה תאונה, חדר טראומה בבית חולים זה חדר של שברים. טראומה נפשית זה שבר נפשי. לכל עם ישראל, לפרט ולכלל, יש שבר נפשי בראש. שמחת תורה זה עשה שבר נפשי לעם ישראל ברמות. אי אפשר לקשור שואה ללבדולה, כל מאורע זה מאורע לשעצמו. שמחת תורה זה טראומה, זה בפרוע הפרעות בישראל, ומה שהיה בשמחת תורה, העולם שלנו לא יחזור לאותו עולם, לא יחזור לאף אחד כלום מה שיגיד, העולם לא יחזור לאותו עולם, והאכזריות שהיה לא תחזור. זה משהו שעם ישראל, כל יהודי, כל יהודי שרואה את זה, זה כולנו ערבים זה לזה, אין דתי, חילוני, ספרדי, אשכנזי, אין כאלה דברים. המילים האלה כבר אנחנו חושבים, למדנו שנמחקו ואין אותם יותר. כמו הגרמנים רצו להרוג יהודים בגלל שהם יהודים. זה לא קשור אם אתה דתי, חילוני, ספרדי, אשכנזי, זה לא קשור, זה בכלל לא קשור. ועם ישראל עבר טראומה קשה, וזה לא רק טראומה. אנחנו בכלל חושבים שעם ישראל נמצא, אנחנו נמצאים בחבלי משיח, ואם נקרא לזה מלחמת עולם השלישית, כבר מתחילת הקורונה אנחנו בפנים. וזה רק הולך ויורד, הולך בעצימות אחרת. פעם אחת זה כולם בחדרים עם מסכות, ופעם אחת לא יוצאים לשום מקום, ופעם אחת פרעות כאלה, ופעם אחת זה בפרנסה, כל פעם זה בא בצורה אחרת, והעולם מתארגן, צירים מתארגנים. מלחמת, תראו באוקראינה מה קורה, תראו במזרח התיכון מה קורה, ולא ירחק היום זה יהיה גם בסין וטייוואן, ולא ירחק היום שזה יהיה בעוד מקומות, עוד בזמן הזה, או יום, שבוע, חודש, שנה, שנתיים, העולם מתארגן על צירים חדשים, והעולם מתחיל להיכנס לאיזה משהו חדש. ומצד שני אנחנו רואים שרבי יהושע בן חנניה נכנס לקרח גדול ברומי לבית הסוהר, והוא אמר אם יש ילד יהודי בבית האסורים יראו לו ילד יפה עיניים וטוב רואי וקבוצותיו טלטלים. הלך רבי יהושע בן חנניה ופדה אותו בסכום גדול ביותר של כסף. אז לבוא ולקחת החלטות, לשפוט את האנשים שמחליטים לשחרר, לעשות, אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יודעים את הסיטואציות שהם נמצאים, אנחנו גם רואים את האכזריות איך התנהגו, אנחנו לא יודעים את מה שלמעלה אנשים שמקבלים את ההחלטות רואים, אנחנו לא יודעים את זה. בכאלה מקומות וכאלה דברים, כמה שנשתוק זה יהיה בריא לנו ויהיה בריא לכל האנשים, שבמלחמה ושבשבי. אמת או לא צדיק? אמת או לא? זה דברים, כמה שאנחנו נשתוק רבי משה ולא נדבר על זה, כמה שפחות לא נדבר על זה, כי רבי משה כמו שאתה אומר, השכל והלב רבים. מצד אחד רבי משה אתה אומר ימות עוד חיילים חס ושלום, מצד שני מה נשאיר ילדים בידי חיות אדם, וזה פוגע בחיות. אחרי השואה קראו לגרמנים כלבים, אז יש אגודה למען הכלבים. לפני 75 שנים תבעו את אותו אדם שקרא לגרמנים כלבים, אגודה לחיות לכלבים תבע למה הוא פוגע בכלבים שהוא קרא לגרמנים כלבים. זה מלחמה שכה ברגש רבי משה.
אז בריארכיה של המצוות פדיון שבויים קודם ל...
פדיון שבויים זה מצווה הגדולה והחשובה ביותר, רבי פנחס בן יאיר, זה המצווה שהוא היה עושה. ופה ודאי זה פדיון שבויים. מדי חיות אדם זה רבי משה, זה משהו לא אנושי. רבי משה, מצד שני שאלתם שאלה קשה. החיילים, ימותות חיילים, המצור הזה, איך יהיה ומה יהיה. זה מלחמה שהשכל והרגש רבי משה. אתה רבי משה מעמיד ושם בשולחן שאלה שהיא קשה ולא פשוטה. אבל רבי משה, אנחנו רחוקים משם, ואנחנו, מה שיש לנו לעשות זה להתפלל ולעזור. אין לנו זכות גם להרחיב על זה ולדבר על זה, כי זה רק מחליש את הכלל ומחליש את עם ישראל. רק לראות את זה ולכאוב בלב לאיפה האכזריות יכולה להגיע. רבי משה זה במלחמה קשה, שכל ורגש. השכל אומר לא, גם אצלכם אומר לא, כן?
לא, אני מתנדנד.
והרגש אומר, כן. השכל אומר לא, השכל אומר מה זה. צריך ללכת עד הסוף ולא לוותר, אבל הרגש, ילדים קטנים, נשים, וכל בן אדם, כל בן אדם, זה משהו שאי אפשר להבין אותו. השכל והרגש נלחמים, השכל והרגש נלחמים. ומה היה דום, כמה אנשים שהילדים שלהם שם, שקוראים לישיבה, ואנחנו יושבים ובוכים איתם יום יום. זה דבר זה אשר נתן לנו ניסיון שלא פשוט לעמוד בו. ניסיון שלא פשוט לעמוד בו. ורבי משה, העולם לא יהיה אותו עולם. זה לא אותו בוקר, מאותו שבת, ולא אותו לילה. זה משהו השתנה בכל העולם כולו, משהו השתנה. זה לא אותו חיים, לא אותו חברים, לא אותו דיבור, הכל השתנה, העולם השתנה. ומי שלא שם לב, הקדוש ברוך הוא משנה כל יום את העולם, כי גם אנשים השתנו. הקדוש ברוך הוא מכה אותנו על פי הקצב של העבירות של העולם. ותמיד כי תצא אש, הרעל יוצא, ומצא קוצים, האש יוצאת בגלל הקוצים, בגלל הרשעים, ומי נתפס? נחל הגדיל של צדיקים נחלים. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כן, רבי משה.
חנוך, חנוך, אני ממש אומר שחנוך, מה היה עושה? אני חושב את היום הקדוש ברוך
הוא. היה מסדר נעליים.
נעליים. אז אחרי כל הנעליים שאני קושר, זה היה כאילו קטרים הקדוש ברוך הוא. חמי שיהיה טוב, שהפסירה תהיה טובה, חושב רבי סביר לדבר, העבודה שלנו עושה.
אדם מה שעושה, אפילו אתה סנדלר, תעשה את זה בשלמות, תעשה את זה טוב. היה פעם להבדיל נשיא ארצות הברית שהיה מהראשונים, שאבא שלו היה סנדלר, לפני 200 וכמה שנים, איך שהוא נבחר, קיבלו אותו בקונגרס בשמחה גדולה, וקם אחד האנשים האריסטוקרטים החשובים, קם לו, אמר, אבא שלו היה סנדלר, איך הוא הגיע לזה? אז כולם ישבו מתי שהשביעו אותו, ואותו אדם עמד ואמר לו, סליחה הנשיא, איך שהוא נבחר, אבא שלך סיבר לי את הנעליים, היה בסנדלר שלי, אתה יודע? הנשיא עצר, לא כעס, לא רב, והתחיל לתת נאום על זה ואמר, כל מה שהגעתי להיות נשיא, כי למדתי מאבא שלי, שאבא שלי, כל מה שהוא עשה, הוא היה עושה מושלם, ואפילו הסנדלרות, הנעליים שהוא היה מתנקן, הוא היה עושה את זה כל כך בשלמות, שממנו למדתי הכל לעשות בשלמות, והגעתי להיות נשיא של אמריקה. אדם מה שעושה צריך לעשות את זה בשלמות גדולה גדולה, כמו שדיברנו פה פעם שעבר רבי עקיבא, שרבי עקיבא היה צנוע ומים והיה עושה את הכל בעליונות גדולה בלי שום טעות, הכל היה מושלם אצל רבי עקיבא, הכל היה מושלם מהתכלית. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כן, צדיק
ברוך הבא. רציתי להגיד משהו מהר על האמונה. אז יש עכשיו בעיות כמה מקומות על המחשבות, אם צריך לשים ביטחון או לא ביטחון, בגלל שכל מה קורה בעולם עם הזה.
מה לשים ביטחון?
ביטחון על צריך לשים כאילו שוטרים ודברים כאלה.
כתוב, שופטים ושוטרים תשים לך בכל שעריך, בכל דרך צריך לשים שוטר.
נכון.
אם אפשר למנוע בעיות, אפשר למנוע דברים לא טובים, אז כבודו ישאל שאלה אחרת. אם שמים שוטר בבית כנסת, האם זה גם לך צדקה? ישאל את זה בצורה חכמה, בצורה יהודית.
אבל
לא נשאל את זה מאמונה, נשאל את זה מצדקה.
אז לא יורד את האמונה?
קומפרנדה? ונבלם אני שואל את זה מהאמונה. נניח את האמונה בצד, תמיד תהיה עם השם ולקחה, נשאר עם אמונה שלמה, נשאל את זה מכסף. האם אדם שנותן מעשר כספים ושומר כסף, מותר לתת לשומר כסף מעשר כספים?
כן.
רבי רוטשילד האחים הצדיקים, אנחנו חושבים שכן, ודאי שכן. אז אם כן, אפשר, יוצאים בזה ידי חובה של צדקה, מעשר כספים, אז כן, צריך לשים. מקום שצריכים לשים, כן. כן. יותר טוב שישימו וזה ילך לזה, ולא ילך לדברים אחרים, צריך שמירה. זה מה שנכתב עלינו, וזה מה שהעולם נמצא עכשיו. העולם נמצא בזמן שלא פשוט. אמר לנו לפני שבוע ימים, עשרה ימים, היה אצלנו אחד מהאנשים הכי חשובים בארץ ישראל שכותבים בכל העיתונים וכל הדברים. היה כאן בשבת שעברה, הוא אמר לנו, הרב ידע, 40 שנה אני כותב עיתונאי, 40 שנה לא ראיתי שיצא עזרה להסתיר את היהדות מתי שנוסעים לחוץ לארץ. אדם שילך באמריקה, אנחנו לא חושבים שצריך להסתיר את היהדות, אבל יש מקומות להסתיר את היהדות. למה? כי יש כל כך שנאה, כל כך שנאה, שנאה שאי אפשר להבין אותה.
גם באמריקה.
בא להסתיר את היהדות.
לא מצווה,
אבל חובה.
אנחנו חושבים כמו הרבי הזה, בסדר. מי רוצה צדיק? כן, צדיק.
אני רוצה להגיד משהו אחרי שהדור שלי פינטו אמר משהו, השם משפחה של
פינטו.
פינטו.
אתם משפחה של בן.
כן.
אדוארדו.
אלברטו.
השם ישמור אתכם, את בן הצדיק, את אשתו, את כל המשפחה, המשפחה הנומה, אנשים מיוחדים, טובים מאוד, טובים מאוד. השם ישמור אתכם, בן זכר, בן זכר. כן, צדיקים.
להשגחה פרטית, אתה דיברת על שיניים, ומאז שלפני כמה שבועות אמרת לי כמה מילים, באתי הביתה, נסעתי עם רבי דניאל שיחיה, וכל הלילה נשארתי, ראיתי את השיעור עוד פעם, ורק מה שאמרת לי זה 20 פעם, והקץ יעקב משנתו, וראה לכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, קמתי מהשינה, עברו עליי הרבה דברים, ושיניתי הרבה דברים, וגם ראיתי שבהשגחה פרטית, כשעמדתי על חנה שרה אליהו, זה גימטי הכתר, ופינטו, פינטו, פינטו, זה גם כתר, ארבע פעמים פינטו זה כתר. והתחלת את השיעור עם רבי אבי שהוא הטרת וכתר. וגם דיברת על אהרון.
עכשיו צדיקים נלמד איך מתנהלים בבית. איך אדם מתנהל בבית, איך צריך
אימא... זה אישה, צריך להתחתן שתיים.
איך צריך לך, איך אימא ומשפחה צריכים להתנהג בבית. יש גמרא במסכת... הגמרא מסכת כתובות דף סמך בית עמוד בית. הגמרא מספרת ואומרת, הגמרא מביאה כמה סיפורים על כמה אמורתנאים, איך הם התנהלו ואיך הם הלכו לישיבה ללמוד תורה. אז אחד מהסיפורים שאמרנו, רבי חנניה בן חכינאי,
אבא כרזיל ורב בשביל אינוי ורבי שמעון מפרק בן יוחאי.
אותו רבי חנניה בן חכינאי היה בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, היה רבי שמעון בר יוחאי, כולם שמחים ורוממים, אמרתם כל החיים רבי שמעון בר יוחאי, בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון, רבי חנה בן חכינאי היה שמה, ומתי שהוא חזר מההילולה, הוא החליט ללכת לישיבה ללמוד תורה. הוא היה כולו בדבקות, באורות גדולים, הוא החליט ללכת לישיבה ללמוד תורה. הלך לישיבה,
אמר לי, ירכב לי, עד יעת אל בעדך. אני רואה איתך.
כן?
לא ירקב לי, אנחנו קלו. עזר לי עתים תרי, תרי, שני...
הלך לישיבה 12 שנים, ישב בישיבה, למד תורה, לא חזר לבית שלו, לא כלום, 12 שנים. שבוע שעבר דיברנו, פעם שעבר שהיינו פה דיברנו, על רבי עקיבא שהלך לישיבה 12 שנים ולא ראה את אשתו. פה הגמרא מספרת על עוד אמורה, שבא מההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. ומהאווירה של רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי תלמיד של רבי עקיבא והיה במערה 12 שנים, לא הלך לבית שלו 12 שנים, ישב בישיבה ולמד תורה 12 שנים בלי לראות את אשתו, בלי לראות את הילדים, בלי לראות כלום, היה בישיבה 12 שנים. מתי שהוא חזר, הוא לא ידע איפה הבית שלו גר, עבר 12 שנים, בנו בניינים, עשו כבישים אחרים. מתי שאדם לא היה במקום 12 שנים, המקום מתפתח, בניינים חדשים, קשרים חדשים, רחובות חדשים, חנויות חדשים, הוא חוזר אחרי 12 שנים, והכל אחרת, הוא לא ידע איך להגיע לבית שלו. עמד ליד הנער, ושמע שם איזה ילדה, ילדות משחקות וילדות מדברות, ושמע איזה ילדה צועקים לה ואומרים לה, בת חכינאי, את הבת של חכינאי? הוא אמר, זה הבת שלי, אני אלך אחריה. הלך אחרי הילדה הזאת, נכנסה לבית, ואיך שנכנסה לבית, אשתו
מהלכים.
נכנס לבית, אשתו הייתה בוררת קמח, ראתה אותו, הלב שלה קפץ, פחד נשמתה ונפטרה. ככה הגמרא מספרת. הגמרא אומרת, אותו אדם 12 שנים ישב בישיבה, פרש מהבית, לא חזר לבית, מההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, רצה להיות כמו רבי שמעון במערה 12 שנים, רצה להיות כמו רבי עקיבא שפרש מהבית 12 שנים, הוא פרש 12 שנים, לא היה בבית, חזר לעיר וידע איך להגיע לבית, הלך לשפת הנער, ראה ילדות משחקות, אומרים לילדה אחת, שם משפחה שלה, חכינאי, בת חכינאי, הלך אחריה, הגיע לבית, אשתו הייתה בוררת חיטה, בוררת קמח, מנקה את האורז, את הקמח, פתאום הסתכלה, הרימה את העיניים, ראתה אותו, ברכה נשמתה ונפטרה. הגמרא מביאה עוד כמה סיפורים, הגמרא גם מביאה שם סיפור על איזה מורה שהמקפיד כל שנה להיות כל השנה בישיבה. ערב יום כיפור היה בא לבית שלו, משנה לשנה ערב יום כיפור. הגמרא אומרת שנה אחת הוא התעכב בישיבה, והיה עוד סוגיה, הוא התעכב יותר מהזמן שהוא רגיל להגיע, איך שנפל עליו איזה משהו מהקיר, כי אשתו הצטערה והוא מת. הגמרא מספרת כמה אדם צריך להיזהר מתי שבאת את הסיפור של רבי עקיבא ואשתו, שרבי עקיבא בא, רבי עקיבא הוא יצא, נכנס בשלום ויצא בשלום, אבל הגמרא מספרת את כל הסיפורים. ועל הגמרא ממשיכה ואומרת עוד סיפור. רבי חנה בר מיסא, עד אבייתי, הלך גם הוא 12 שנים לבית המדרש, וישב 12 שנים, ישב ולמד תורה בבית המדרש. אחרי 12 שנים שישב בבית המדרש, הוא אמר, אני לא אעשה את הטעות שעשה האמורה השני, שבא בהפתעה לבית שלו, ואשתו פרחה נשמתה ומתה, אלא מה אני אעשה? אני אלך קודם לבית המדרש. אני אלך לבית כנסת, אשב בבית כנסת, ואני אשלח שליח, להגיד לאשתי שאני פה. ומתי שאשתי תשמע מהשליח שאני פה, היא לא אלה הפתעה, ולא יקרה לה את האסון שקרה. רבי משה,
אתה רבי ישראל, בריא.
שלח לבית. רבי משה, תכירו את הגמרא.
כדאי ראי, יתי ולמדרשה. שלח לבית.
שלח מישהו לבית.
אתה רבי ישראל, בריא.
הבן שלו קראו לו רב הושעיה, ורב הושעיה היה בן שלו, ורב הושעיה, מתי שרבי אותו אמורה עזב את הבית 12 שנים, רב הושעיה לא הכיר, אותו אמורה לא הכיר את הבן שלו. אז האמא שמה שהאבא מגיע, אז הבינה שהוא הגיע, אז כבר לא פחדה, לא תקבל שוק שתראה אותו ותצא נשמתה, אז היא שלחה את הבן שלהם, רב הושעיה, שאותו אמורה לא ידע שהבן שלו גדל, הוא כבר תלמיד חכם וגדול בתורה, והגיע להשגות כל כך גדולות משהו עכשיו. אשתו שלחה את הבן, הבן הגיע לבית המדרש, ישב בבית המדרש, אותו אמורה לא ידע שהוא הבן שלו, התחיל לדבר איתו בלימוד, והילד הזה היה תלמיד חכם עצום, רב הושעיה כבר זכה שקראו לו רב הושעיה, היה תלמיד חכם עצום, והתחיל לדבר איתו בלימוד, ואותו אמורה אמר בלב שלו, כמה טעיתי וכמה הצטערתי, וכמה לא הצלחתי וכמה לא הסקתי, אם הייתי נשאר בבית הייתי מגדל ילד שהיה גדול כזה בתורה, שהוא לא יודע שזה הבן שלו, הולך לבית שלו.
אמרי אבי, אחר אבי זה יחי, על הבטה, על ברי.
נכנס לבית שלו, אחריו נכנס הבן רב הושעיה.
קם כמר.
אותו אמורה קם לבן שלו, הוא ישב איתו בישיבה, דיבר איתו בלימוד, הוא רואה שהילד הזה תמיד חכם עצום, אמר לבן שלו, שאתה אמרה לו, אתה לא צריך לעמוד.
זה אמר לי שאלה שמועד, קם בעי אמרה לי, לבית ומי כאן, אבא דקאי מקווה ברע?
אשתו אומרת לו, האם היום באיזה מקום שהאבא עומד לבן? מה אתה עומד לו?
קרא עלי רמי מרחמה?
קרא על רמי מרחמה.
משולש.
החוט המשולש לא במראה ינתק.
רבי ישעיה, בנו של רבי חה, רבי חה.
אז למה משולש? איפה משולש?
רבי ישעיה, בנו של רבי חמה, בר ביסה. ביסה זה אחד, רבי חמה שניים ורבי ישעיה, עבד.
כמה אפשר ללמוד מהגמרא הזאת, איזה גמרא מפחידה הגמרא הזאת, שכל אחד צריך לשזור את הגמרא הזאת בנפש שלו. סיפור ראשון, אמורה אחד הולך לרבי שמעון להילולה, חוזר בדבקות, באורות גדולים, פורש מהבית 12 שנים, מגיע למדרגות עצומות, עצומות, עצומות. חוזר לבית, אשתו רואה אותו, יוצא נשמתה מתה. ומה אומרת? מה הוא עשה? אמר שם קדוש לחיה אותה. הוא לא השאיר אותה מתה, לחיה אותה. תסתכלו בגמרא.
אמר לפניו, ריבונו של עולם.
מה עשתה המסכנה הזאת?
בזכרה, באה אירח נעלה וחיה.
חיה אותה. החיה את אותו אישה, אבל היא מתה והחיה אותה. הקים אותה לחיה והחיה אותה. רב הושעיה אומר, אני לא אנקה מהזכויות שלי. אני לא יהרוג אדם בגרום לו. אותו אמורה אומר, אני לא יהרוג את אותו, את אשתי חסי שמה. מה הוא עושה? הולך לישיבה. לומד תורה. שולח לאשתו שליח ואומר לה, אני הגעתי לעיר, אני עוד מעט בא לבית. אשתו מה עושה? שולחת את הבן. הוא לא יודע שזה הבן שלו. הוא מדבר איתו בלימוד, הבן תמיד חכם גדול. כבר הגמרא קורא לו רב. מי שמוזכר בגמרא בלשון רב היה בכוחו להחיות מתים. הילד הקטן הזה כבר היה בכוחו להחיות מתים. הוא מגיע לבית, אשתו מקבלת אותו בכבוד, באהבה, בשמחה גדולה. אותו רב הושעיה נכנס לבית, הוא קם לו, חושב שהוא רב. אשתו אומרת לו, איפה מצאנו שהבן עומד לאבא? שאבא עומד לבן, הוא בן שלך. שמח שמחה גדולה, ועל זה היה אומרים עליו, החוט המשולש לא במהרה ינתק. חוט המשולש זה שלושתם, ובאמצע מה שמחזיק את האמצע זה אותו אישה צדיקה. מה הפירוש? זה הבן שלך. יש הרבה אנשים שעובדים והולכים כל היום לעבודה, ומתי שהם הולכים לעבודה אז האמא מגדלת אותם, אבל האמא מגדלת אותם בלי האבא. איפה האבא? בעבודה. מה אבא עשה? אבא בעבודה לא יודע. אז אדם גודל בלי אבא, אדם גודל בלי מציאות של חינוך מושלם, כי כל ילד צריך גם את הפנים של האבא וגם את הפנים של האמא. בית שהחינוך שלו בנוי אמא לבד או אבא לבד, ואין בו את כל האווירה של התא המשפחתי, אבא ואמא ומשפחה שלמה, אז הילדים האלה יש להם חוסר בנפש שלהם. הילדים האלה יש להם משהו שצריכים להשלים אותו, וצריכים רחמי שמיים גדולים להשלים אותו. מה אותו אמורה, יש לו צער בלב, לא חינכתי את הילד, לא זכיתי לחנך כזה ילד. הוא בא לבית, זה הילד שלו, הוא רוצה לעמוד, אשתו אומרת לו לא. מתי שאני חינכתי אותו, כל דבר אמרתי זה אני ואבא, אני ואבא עשינו, אני ואבא נותנים, אני ואבא, אני ואבא ביחד בכל דבר. ומתי שדבר בנוי האבא והאימא וכל המשפחה ביחד, יש לאדם בנפש שלו חוט המשולש אצלו חזק ויציב, ויש לזה כוח גדול ביותר. ילד שהאימא מגדלת אותו מורעל, ילד שהאבא מרעיל אותו לכיוון והאימא מרעילה אותו לכיוון, הרי מאיפה בא לאדם חוסר החלטה? למה בן אדם רוצה לקנות אוטו? כן, לא. רוצה לקנות בית? כן, לא. רוצה לנסוע? כן, לא. מאיפה בא לאדם הפיצול של המחשבה? זה מגיע מתי שאדם ילד קטן, הוא רוצה ללכת לחופש, ואבא אומר לא, והאמא אומרת כן. הוא רוצה לרדת לשחק, האמא אומרת כן, אבא אומר לא. הילד רוצה לקנות בגד, האמא אומרת לא, אבא אומר כן. אבא והאמא לא בדעה אחת. אז כל דבר בחיים שאדם גודל, האבא שאצלו בראש אומר משהו, והאמא שאצלו בראש אומרת משהו. אבל בית שגודל בשלמות, שהאבא והאמא מחליטים אותה החלטה, וכל דבר זה אותו קו, אז הילד גורד בו נברא, והילד גודל בריא בנפש, יודע לקחת החלטות כן ולא, בלי פיצוי אישיות. אז מה אותו אמורה אומר? אשתו אומרת לו, אתה לא צריך לעמוד לבן שלך. למה אתה לא צריך לעמוד לבן שלך? בגלל שכל מה שגדלנו וגידלתי אותו, ואיך שגידלנו הבן שלך, אני תמיד אמרתי כל דבר, אני ואבא אומרים, אבא ואני אומרים, כל דבר הכנסתי אותך. אישה שמגדלת את הילדים, אני אומרת, בלי שותפות של האבא, אני חושבת, בלי שותפות של האבא. ילד שגודל שאין לו שלמות של האבא והאימא ביחד, אז יש לו משהו חסר בנשמה, ואז הוא מגדל את הילדים שלו עם משהו חסר בנשמה, והילדים שלו את הילדים שלהם עם משהו חסר בנשמה, ואדם גודל וחי פצוע ופגוע בנשמה, ומגדל דורות של אנשים פגועים בנשמה שלהם. לכן כל דבר שאדם עושה בבית צריך להיות בשותפות. ואם זה לא בשותפות, משהו לא בריא בבית, תסדר את זה. אז תסדר את זה בריב, תסדר את זה בדיבור, תסביר שצריך בבית שיהיה שתי אנשים שיחו את המשולש, שהילד זה משהו, אבל הוא צריך תמיד את האבא ואת האמא. גם מתי שהילד גודל, הוא צריך את האבא ואת האמא איתו. ומתי שאדם יש לו את האבא והאמא איתו, גם שהוא כותב הוא זקן וכבר הם מתו, אז יש לו שתי קשרים בריאים בנפש שלו, ואם אין לו את זה הוא צריך לברוא אותם אצלו בצורה בריאה ונכונה ואמיתית, כי זה משהו שהוא חשוב מאוד מאוד בנפש של החיים, לעתיד של החיים של האדם. אז זה מה שמלמד אותם אותו תנה, אותו אמורה. הולך לישיבה 12 שנה ללמוד תורה. והצדחות שלו זה לא רק צדחות שלו. אשתו שנשארה בבית, גידלה ילד שיהיה אמורה, והיא גדול בתורה, כי כל דבר היא שמה אותו בשותפות. מי רוצה צדיקים לומר דבר? כן?
מה יכול אברכים לעשות? כי הם הולך לישיבה 7 בבוקר, לפני הילדים קם...
ודאי שצריך גם לתת לילדים, ולא מספיק שאדם לומד תורה, צריך לעזור לאשתו, צריך לתת גם לילדים, וגם האישה הצדיקה ששולחת את בעלה ללמוד תורה, כל החלטה שהיא צריכה לקחת, היא אומרת, בעלי, האבא איתנו, האבא איתנו.
בסדר, מתי? כי עוזר בשפונה, שבע וחצי...
אדם חייב למצוא זמן ללמוד עם הילדים שלו. אדם חייב למצוא זמן ללמוד תורה עם הילדים שלו, לא משנה מה, לשאול אותם, ללמוד איתם, להיות איתם, לחיות איתם, כי לקטנות יש כוח גדול ביותר. אמרנו שבוע שעבר יסוד מפחיד, כתוב, אתה עמוד דבורה מנקת רבקה. אתה עמוד דבורה מנקת רבקה. ויעקב אבינו מתי שמתה, יעקב אבינו כבר יוצא מהבית של לבן, כל פרשת ויצא זה 20 וכמה שנים. בפרשת ויצא יעקב בורח מעשיו, מגיע ללבן, מתחתן עם רחל, לאה, בלהה וזלפה, יולד 11 ילדים, כל המסחר שלו עם לבן, ויוצא, זה פרשת ויצא, 25 שנים. ומתי שיעקב חוזר חזרה לארץ ישראל, באזור של קריית ארבע, ותעמוד דבורה, מנקת רבקה, ואז יעקב אבינו עושה בכי גדול, וקורא אל המקום שקובר אותה אלון בחוט, קובר אותה מתחת אלון בחוט, ובלילה הקדוש ברוך הוא בא ליעקב אבינו בחלום בנבואה ומנחם אותו על זה שמתה דבורה מנקת רבקה. אז שאלנו שבוע שעבר שאלה קשה ביותר, מי זאת אותה דבורה? מי זאת אותה דבורה מנקת רבקה? איפה מצאנו את השם של דבורה עוד פעם? מתי שלבן בתואל שחררו את רבקה ללכת להתחתן עם יצחק אבינו, אז כתוב שהם שלחו איתה מנקת. אונקלוס אומר שמה פדגוגית, כמו מורה, פדגוג, מורה, שלחו איתה מורה. עכשיו, רבקה הייתה בת 3, הייתה ילדה קטנה. ורבקה, הגיל הקטן של האדם, מתי שאדם ילד קטן, האדם צובר ולוקח את כל הדברים הבסיסיים של החיים שלו. נסתכל כל אחד ואחד מאיתנו, שאלנו שבוע שעבר בניו יורק, מי זוכר איך קוראים למורה שלו בכיתה ג'? אתם זוכרים? אתם זוכרים הכל. רובם זוכרים איך קוראים לגננת, למורים שכחנו, הגננת, מתי שאדם ילד קטן, יש לגן, לגיל 3, לגיל הקטן הזה השפעה גדולה בנפש של האדם. בגאווה מחקרו לגננת שלך. אתם לא זוכרים בגאווה? איך קראו לגננת? כיתה א' ב', כמו שאתם זוכרים את הגננת שלכם?
הגננת רבקה והמורה לכיתה א' דבורה.
כמו שאת הגן תמיד זוכרים. כי הגן זה נשאר רושם גדול 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 על האדם. המשך החיים פחות, מי יותר מפחות. המורה בכיתה ג' שנה שלמה דפק לך בראש, אתה שכחת אותו כבר. המורה בכיתה ד', בכיתה ה'.
לא, הוא לא נוכח, הוא עוד ראשונים.
הגן יש לאדם הקטנות, ורבי משה אנחנו לא זוכרים הרבה את הקטנות, אבל אז הקטנות היא נמצאת בתת הכרה ובעל הכרה. הקטנות שלנו, גם אם היא לא נמצאת איתנו, אנחנו חיים אותה. אנחנו חיים את הקטנות שלנו. רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו. למה הוא זכה להיות רבי יהושע בן חנניה? כי אמא שלו הלכה איתו בהיריון מהתינוק, שהוא היה תינוק בבטן, מבית כנסת לבית כנסת, מישיבה לישיבה, והתורה שהיא שמעה בבתי כנסיות עשה אותו רבי יהושע בן חנניה. בן אדם שהוא קטן, הילד קטן קולט ושומע, וגם אם חושבים שהילד לא שם לב, כל הדברים נשארים בראש של הילד, גם אם אתה חושב שלא שם לב. רבי אמרם, אתם יודעים איזה גיל מתחילים לזכור? ביום שאדם קינה פעם ראשונה, משם מתחיל אותו זיכרון. מי קינה ראשונה? אדם קינה פעם ראשונה באחי, באחותו, במשהו שאין לו, משם מתחיל הזיכרון. מדברים שהיה לך כאב, שכחנו את זה, קינה בזה, קינה, משם הזוכים. הקנאות הקטנות שהיו לאדם הראשונות, זה הפלשים של הזיכרון שיש לאדם מהקטנות. אבל יש לנו רבי אברהם בתת הכרה שלך, שלי, של כולנו. אנחנו זוכרים בתת הכרה את בבא סאלי, את בבא מאיר. זוכרים אותם, ודאי מעבר לתת הכרה. זוכרים את בבא מאיר, זוכרים את בבא סאלי. הדברים האלה, זה הבסיס של האדם. אין מחשבה בחיים שמחליטים ולא רואים מול העיניים שלנו את הסבות, את הקטנות, את איך הם היו יושבים, איך היו מדברים, איך הם היו חושבים, איך הם היו צועקים, איך הם היו מדברים, איך הם היו מהירים, איך המהות של החיים שלהם הייתה. מסכנים את בונם. אשרי ילדותנו שלובישה את זקנותנו, הילדות, הילדות שנשארה לשמור עלינו כמו שלמדנו בצורה נכונה ואמיתית לזקנה, שבזקנה אנחנו לא טועים, והילדות הישרה ואמיתית עוד שומרת עלינו. אז יעקב אבינו, מי לימד את אמא שלו רבקה, מי היה המנקת, מי לימד אותה מתי שהייתה קטנה? דבורה. עכשיו יעקב אבינו היה בגלות, מה הוא סיפר לנשים שלו? רחל, לאה, בלהה, זלפה, איזה אמא צדיקה יש לנו, רבקה. והמנקת שלה, שהייתה צמודה איתה, המנקת הייתה גדולה ממנה, המנקת הייתה בת 160 לפחות. והיה כל היום יעקב אבינו מספר על רבקה ועל הקטנות ועל על הבית של יצחק אבינו, על אמא הצדיקה, על אמא החסידה, על אמא שלו הצדיקה. ורבקה מה רואה? שהיא שלחה את יעקב להתחתן ולחזור, ועובר 7 שנים, ועוד 7 שנים היא שומעת שהוא התחתן עם רחל ועם לאה, והוא לא חוזר. למה הוא לא חוזר? לא היה טלפון ופקס ואימייל, היא שלחה בית השליחים, והשליחים אומרים זהו, 7 שנים הוא עבד, אחי חרמה אימה אותו על רחל ולאה, עכשיו הוא עובד לעשות פרנסה. מה עושה רחל? מה עושה רבקה? רבקה הולכת ושולחת את המנקת של הדבורה. ואם נסתכל מה זה דבורה, כל אדם השם שלו מורה מהו. דבורה זה שרץ, למה קוראים לי אישה דבורה? נגיד אדם קוראים לו אריה, אריה זה חיה חזקה, חיה טובה. זאב, זאב גם איילה, אישה טוב. השם של חיות, כתוב שאדם שנפטרים לו ילדים בגיל צעיר, סגולה שיבדו ילדים שלא ימותו אם מתו לו כמה ילדים בגיל צעיר, יקרא השם של חיה, אריה, זאב, יש בזה סגולה לילד שלו אריכות ימים. אבל דבורה זה שרץ, מה נראה אדם שיקרא לילד שלו לטעה? מה זה דבורה? זה שרץ, דבורה זה שרץ. אבל זה שרץ, רבי אמן, דבורה זה שרץ. כל הכבוד מייצרת דבש, גם חיות מייצרים דברים שאפשר להסתמך בהם, אבל למה, מה זה השם הזה? אלא רבי משה צדיק, מה דבורה מסמנת? דבורה נותנת דבש, ודבורה עוקצת, היא ממוקדת על מטרה, ומתי שהיא עוקצת היא מתה. דבורה שם את העוקץ, יוצא, נחתך לבטן, היא מתה. כל דבורה ממוקדת להתאבדות על מטרה אחת. כל דבורה קמה בבוקר, היא אומרת, איפה אני עוקצת, מה משתלם לי לעקוץ ולמות ולגמור? מי גידל את רבקה ממנו להיות צדקת גדולה? דבורה. ומה דבורה לימדה את רבקה? להיות חדה על משהו מסוים ולא לזוז מהמשהו הזה. וגם אם צריך למות, להתאבד על אותו מטרה, תלך עד הסוף על אותה מטרה. ורבקה רואה שיעקב אבינו לא חוזר. 7 שנים על רחל, 7 שנים עליה. ועכשיו הוא נמצא שם עוד שנים על כסף. עושה רחל, שולחת את דבורה הסכנה בת 160 ליעקב, תחזור מהר לבית, לא שלחתי אותך למעבר לזה. דבורה באה, יעקב יד הולך, ובחזור אישה סכנה בת 160 נפטרה. מה עושה יעקב אבינו? אותה דבורה שהיא לימדה את רבקה להיות ממוקדת מטרה, היא באה ממוקדת אל המטרה ואומרת לו קום ותחזור מהר ואל תישאר פה בשביל כסף, והוא שומע לה. ומתי שהיא מתה, גם רבקה כבר מתה. אז את האבל על דבורה שהיא חינכה את רחל והכניסה בעם ישראל את הדבקות במטרה, על זה יעקב אבינו עושה אלון בחוט, אבל גדול ובכי גדול ביותר, שהיא הייתה מורה של לימוד של מטרה של עם ישראל. כמה אדם צריך להיות ממוקד, ובחינוך של הילדים ממוקד, ומתי שהאימא מחנכת את הילד כל דבר לומר אבא ואמא אומרים, לא להגיד אני אומרת ואני אגיד לך הפוך מאבא, ואם אבא אומר כן, האישה אומרת לא, זה הורס את החינוך, זה צריך להיות ממוקד על מטרה אחת. אם ילד רוצים שהוא יגדל מכונה חינוך טוב, זה צריך להיות אבא ואמא ביחד מחליטים החלטה אחת. מי רוצה צדיקים לשאול, לומר עוד דבר? רבי משה צדיק. יש צדיק, כן?
תודה רבה, אני רוצה לחזור.
עוד כמה זמן השיעור?
25.
כן, צדיק.
מה הרב אומר על ספרדים ולחדים
עם חבדניקים? מה הרב אומר על מה? ספרדים, ספרדי שיכול להתחתן עם אשכנזי החבדניקים, כן?
כן.
יש רק בעיה אחת קשה. השולחן ערוך מתחיל לספרדים, רבי יוסף קארו, התגבר כארי לקום בבוקר. כי בכל השולחן ערוך מתחיל אצל הספרדים רק מהבוקר. הרמה איך מתחיל? מתי שיושן בלילה אישה בקדושה או בתארה, אז ההבדל הוא רק אצל הספרדים מהבוקר צריך להתחיל ואצל אשכנזי מהלילה. ביבי, אתם יודעים, שולחן ערוך הספרדים להתגבר קארי לקום בבוקר, שהוא יהיה מעורר השחר. אצל אשכנזים איך הרמה מתחיל את השולחן ערוך? זו בבירות של הצדיק. מתי שיושן אישה בקדושה, בתארה, אצל הספרדים זה מהבוקר, אצל אשכנזים זה מהלילה. כולנו יודעים איך ומה
היום התחיל בלילה.
היום מתחיל בלילה, רבי משה. אבל כל אחד איך שמסתכל, כל עם ישראל זה אחד וכולם אחד, ספרדי, אשכנזי, הכל זה אחד, כולנו זה דבר אחד, כולנו זה מציאות אחת. יציאה של הצדיק, ברוך הבא, ברוך הבא צדיק, והוא עומד עליהם לפקח. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
עוד דבר.
כן, צדיק. מפה מישהו התחיל, אתה צדיק. איך קוראים לך?
משה.
רבי משה הצדיק.
רציתי לדעת, עשיו אני יודע שקיבל שכר על פעולתו בזמנו שהוא חתר, היה לו, עשה את הברית מילה. אבל עצם, עד עצם היום הזה, עשיו שונא ליעקב. עד עצם היום אנחנו סובלים מהישמעאלים.
עשיו וישמעאל זה שתי אנשים.
ישמעאל.
אלה ישמעאל.
עד מתי, כאילו, כבוד הרב, אם אפשר לדעת את התשובה לגבי עד כמה נסבול מהישמעאלים?
עד כמה נסבול ממנו?
כן, כי ידוע שם קיבל שכר על
זה. הזדמנות תבוא ממנו ונענה לך.
כבוד הרב, שאלתם במוצאי שבת אצל גדעון.
גדעון הצדיק, איפה גדעון? גדעון צדיק. שלום הרב לסקי הצדיק, ברוך הבא, ברוך הבא, אנחנו אוהבים אתכם אהבה גדולה, ואיש מיוחד, צדיק, 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 מזכה ערבים, אשריכם, 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 אוהבים אתכם אהבה גדולה, גדולה, גדולה מאוד מאוד. תדעו שהוא רב צדיק, מזכה את עם ישראל בענווה, בפשטות, ביושר, בהגינות, עליו אפשר לומר, ונפשי ועפר לכל חייך. אנחנו אוהבים אתכם צדיק אהבה עצומה, 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 שנשמור אתכם ויברך אתכם. אמן. מי רוצה צדיקים לומר דבר? כן.
שאלתם במוצאי שבת, שאלתם למה רשום אברהם יצחק ויעקב.
אברהם יצחק ויעקב, למה אברהם יצחק? מה זה ויעקב?
חשבנו, אני לא ממש תגיד תשובה, אבל חשבנו שלא אפשר להגיד את זה לשמוע, שאברהם...
יש גם חמש, שש, חמש פעמים, שש פעמים בתורה כתוב אליהו עם וב, ואליהו בלי וב. כי בכל יעקב מחזיק לו את זה בפיקדון, שאם המשיח לא יבוא בזמן, הוא מחזיק לו את זה בפיקדון.
אני רוצה להגיד שאברהם הוא מידה של חסד, זה מידה אחת. יצחק הוא מידת הדין, זה מידה אחת. אבל יעקב הראשון, שהוא תפארת, שתפארת זה חיבור של חסד וגבורה. אז החיבור, יש לו את דבר החיבור, אנחנו לא קיבל ויעקב. בגלל שבמיטה שלו של מה שהוא, הוא חיבור של שתי מיטות, אז יש לו את דבר החיבור של שתי מיטות של חסד וגבורה, אז אברהם מידה אחת, יצחק מידה אחת, ויעקב שיש לו בב חיבור של שתי מיטות.
חזק, חזק. אריאל, תוציאו לנו הגמרא בתנית על לחלוכית אישה של לחלוכית, איפה אריאל? אתם רוצים אומר, תראו פה עם הגמרא. מי עוד מרוצה צדיקים לשאול משהו?
רציתי רק להגיד, הרב, אנחנו, אם הרב זוכר אותי, אנחנו גדלנו באותו שכונה באשדוד, למדנו
בחיידר
הרב שמעון וורטה. אנחנו גדלנו עם אלי אריבי, אנחנו למדנו בחיידר הרב.
חדר הרב זכו שעומדים.
אנחנו פתחנו את המחזור הראשון.
אתם הייתם איתנו?
כן.
יש את אסי דרדון הצדיק. אנחנו נחצנו על אשמד, נשמדנו את כל העבר.
אז מישהו שאל שאלה, אמר, איך זה יכול להיות ש...
עדו צדיק, איך זה יכול להיות ש...
שהערבים מתפללים חמש תפילות ביום.
עדו צדיק, שאת הישיבה התחילה, התחילו לבוא הרבה אנשים, אז כל אחד היו, אתם יודעים מה זה אשדוד, אני הייתי המורה שלך, אני הייתי הרב שלך. אמרנו לו, אנחנו הקדוש ברוך הוא לימד אותנו, זו מספיק, נגמר. עשינו חוק. תן צדיק, מישהו שאל?
מישהו שאל שהערבים, איך זה יכול להיות שמתפללים חמש תפילות ביום? ואומרים, אללה הוא אכבר, כל דבר שקורה להם עם האמונה, ואתה רואה שמתנהגים בכזאת אכזריות. איך זה יכול להיות?
היה פעם מישהו חשוב באיזה מדינה שהביא לנו משהו ואמר לנו להגיד,
לא, אני מתכוון, הם צריכים להיות שהם כאילו מתפעלים חמש תפילות ביום.
גם למדתם איתנו בגן? איך קראו לגננת?
אני זוכר את הרב רוט שלמדנו בישיבה.
למדתם אצל וייס ביש?
נכון.
גננת.
הרב מכיר את הרב סעדי אריבי?
כן, שמענו לנו.
אנחנו שמענו את זה אברמסקי.
אנחנו לא נורא רחוק. אבל השם רואה אותם בראש שלנו. אתם גרים פה במיאמי?
לא, אני גר בניו ג'רזי.
ומה עושים פה?
בניו ג'רזי.
איך לא ראינו אתכם עד היום? עבר כבר 30 שנה. יותר? 40 שנה.
אני חזן בניו ג'רזי. אצל החלבי.
שמח פעם. אתם זוכרים את אשדוד, את בבא מאיר, בבא סאלי, את מומי פיצבורג. אמון פיצבורג, זוכרים את השרה בטלט שהוא נפטר, היה כבר שלנו. אז איך הערבים מתפללים ומה?
אני אומר, זה יכול להיות שיש להם אמונה כל כך חזקה, שכל דבר שקורה להם, אללה הוא אכבר, כל דבר שקורה איתם, לא משנה בזה.
הם אומרים בסמלה.
כל מיני, כאילו, האמונה שלהם חזקה, ו... יש להם את העניין של
הרצח, לא גם
הרצח בדם שלהם.
יש פה משהו דולק, אז אנחנו לא יכולים לומר אחד. תקצרו לנו בהרבה עיניים. כן צדיקים? כן רבים משה צדיק.
אני מאוד אוהב את החידודי לשון שלו עם הגימטריה של ה... אני רק רוצה להוסיף לו שמצאתי ש364 הרוגים היו בטבח ברעים.
364.
במסיבה.
במסיבה. שזה בגימטריה
חתן.
ועד לעסקה של החטופים בעזה היו לנו 238 חטופים.
גימטריה רחל.
שבגימטריה זה רחל. 238, וכשעם ישראל נפלו בשבי הבבלים,
והובלו בשלשלות לבבל, עברו דרך קברה של רחל והתחננו על קברה ליגאל.
כבוד הרב, גם 13 חטופים השתחררו של רחל, פעם ראשונה הוזכרה בתורה וכתוב רחל מבכה על בניה, זה 13 אותיות. ו-13 בדיוק השתחררו, וגם נור, בארמית גיליתי זה אש. נור זה גימטריה 256, שזה דברים, ספר דברים זה אש. וגם בהשגחה פרטית מישהו הביא אותי לפה, שקוראים לו אהרון. אהרון זה גימטריה דברים. משה, אהרון ומרים ביחד זה 913, שזה
גם... אין דבר יותר קשה לאכזריות בכם, אין. ובימו שתדעו, אכזריות זה הדבר הקשה ביותר. יש גמרא שאומרת, שהגמרא אומרת מה הדברים שעשו להם לבוא בקהל השם. נכון, יש משנה שאומרת עשרה עוד יוחסים לנו, לנו מבבל, כהן וכו' וכו', עשרה יוחסים. מה הדברים שלעולם לא יכולים לבוא בעם השם? זה לא יכול להתאבק איתנו. מה הדברים? אחד ממזר, מעוות לא יתקום. מי שממזר, אין לו תקנה. אפילו דור עשירי ממזר, אין לו תקנה. הגמרא אומרת שאחד התנאים רוצה לומר שאולי ממזר דור עשירי נתיר אותו, אז ריש לקיש אומר לא מצאנו ממזר שמגיע דור עשירי כי מתים צעירים, ככה ריש לקיש אומר. והגמרא אומרת וגבעוני להרוג מכאן השם, גם גבעוני אסור להרוג מכאן השם. מה זה גבעוני? גמרא מפחידה, דבר מפחיד מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שהיה שנת אחת, שהיה שנת בצורת ולא ירד גשם. באו עם ישראל דוד המלך, אמרו לו דוד מלכנו, אין גשם, מה עושים? כל העולם הזה היה מתפרנס מחקלאות, אדמה, אין גשם, מה עושים? אמר להם דוד המלך, לכו ותבדקו אם יש עובדי עבודה זרה בעם ישראל. הלכו ובדקו, חזרו לדוד ואמרו לו, אין עובדי עבודה זרה. כל עם ישראל עובדים את השם, אין עובדי עבודה זרה. שנה הבאה, עוד פעם שנת בצורת, אין גשם. אמר להם דוד המלך, לכו ותראו אם יש אנשים שחוטים בעריות בעם ישראל. הלכו ובדקו, אמרו, אין חוטים בעריות בעם ישראל. שנה שלישית, עוד פעם שנת בצורת. באו לדוד המלך ואמרו לו, דוד מלכנו, אין בצורת שנה שלישית, מה נעשה? אמר להם, לכו תראו אם יש אנשים שמתרברבים. אני מיליונר, אני עשיר ואין להם כלום, רברבנים. תסתכלו איך התורה ממתקת, עבודה זרה, עריות, רברבנים. הלכו בדקו בכל עם ישראל, אמרו אין רברבנים. אמר דוד המלך, אם כך הדבר תלוי בי, אני המלך, אם שלוש שנים שנת בצורת ואין כסף, אין גשם, הדבר תלוי רק בי, אני השם. הלך דוד המלך וצר ושם אפר על ראשו והלך למשכן ושאל בשם, אמרו לו, שאל את הקדוש ברוך הוא באורים ותומים, למה יש שנת בצורת? אמרו לו שתי דברים, דבר אחד על גיבונים, ודבר שני ששאול המלך לא נספק כהלכה. מה הפירוש על הגיבונים? מתי ששאול המלך היה ספינה וקינה על דוד, הוא רצה להרוג את דוד, ואיפה שדוד היה הולך הוא היה רודף אחריו. יום אחד דוד המלך הלך לנוב עיר הכהנים וישן שם לילה אחד. בבוקר באו לשאול המלך וסיפרו לו, נוב עיר הכהנים נתנו לדוד המלך לישון אצלם לילה אחד. שאול המלך מיד רץ עם כל החיילים שלו ואמר להם, נתתם לו לישון פה? אמרו לו כן. אמר לחיילים שלו, תרגו אותם. החיילים אמרו לו, סירו פקודה, זה לא מוכנים להרוג את הכהנים, להרוג את הכהנים. היה שם דואג האדומי, שהיה רמאי גדול דואג האדומי. דואג האדומי אמר, כן, אני אעשה את מה שהמלך רוצה. הוציא חרב והרג 80 וכמה כהנים. והגמרא אומרת, בתוך הכהנים שהם הרגו, מתו 7 גיבונים. 2, 1 סופר, 1 גבאי, 7 גיבונים מתו. ומי אלה הגיבונים? הגמרא מספרת, אומרת, התורה אומרת, מתי שבני ישראל יצאו ממצרים, והגיעו לארץ ישראל, וכבשו את יריחו, אחרי שכבשו את האי, היה אנשים בארץ ישראל שקראו להם הגיבונים, וידעו שהקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל לא להתחתן עם 7 עמים שבארץ ישראל, כי אם נתחתן איתם, נתקלקל, נהיה כמוהם. הגיבונים פחדו שעם ישראל יהרגו אותם. מה עשו הגיבונים? הלכו ולבשו בגדים, נכנכו את עצמם באבק, כמו שבאו מדרך רחוקה, התקרבו, ובאו ליהושע בן נון ואמרו לו, שמענו שיצאתם ממצרים, שהקדוש ברוך הוא קרא לכם את הים, הוריד לכם את המן, נתן לכם את הכל, וניצחתם את יריחו וכו'. באנו מרחוק מאות קילומטרים, אלפי קילומטרים, לעשות איתכם שלום. ואז יהושע התייעץ עם זקנים וקבעו איתם, כן, עשו שלום. איך שבני ישראל חתמו על שלום, הם אמרו להם, שיקרנו עליכם, אנחנו גרים פה ברחוב השני, אנחנו הגיבונים. ואז עם ישראל עמד בדילמה, האם לשבור את המילה של הזקנים, לשבור את המילה של יהושע, או לכבד את זה. יהושע אמר להם, אין בעיה, תישארו עבדים שלנו, תהיו שואבי מים, תהיו חוטבי עצים, ותישארו לא נהרוג אתכם. הם היו שואבי מים, חוטבי עצים. עכשיו, מתי ששאול המלך הרג את נורי לכהנים, מתו להם שבע אנשים. באו לדוד המלך, אמרו, עכשיו, אומרים את דוד המלך מהשמיים, שתי עבירות בגללם לא יורד גשם. אחד, ששאול המלך מת, לא הספיד אותו כהלכה, ושתיים, בגלל שהגיבונים מקטרגים עליכם שמתו להם שבע אנשים, מתי ששאול המלך הרג את ה-84 כהנים ונורי לכהנים. אמר דוד המלך, נשים כל דבר במקום. שאול המלך חושב, אני לא יכול להספיד אותו. מה זה הספד? הספד זה לא לעמוד ולהגיד רשע, הוא היה צדיק, הוא היה טוב. לא. הספד זה לפקוד ולגרום לכולם לפקוד ולהדליק את הלב של כולם. זה הספד. אמר דוד, עכשיו אני לא יכול לעשות הספד. לקרוא לכולם מהרגע להרגע לעשות הספד, זה לא ילך. צריך משהו מתון, מתון בחוכמה, זה לא הזמן. נשאיר את זה בצד. בוא נטפל בעניין של הגיבונים. קרא דוד המלך לגיבונים. אמר להם, תסלחו לנו על מה ששאול המלך הרג שבע אנשים ממכם. אמרו לו, לא סוכים. אמר להם, ניתן לכם כסף. אמרו, לא רוצים. אנחנו רוצים שבע נכדים של בנים של שאול המלך לעבוד אותם. זה מה שרוצים. אמר להם, דוד, תפסיקו. קחו כסף, קחו פטורים מיסים לכל החיים. לא תצטרכו מיסים. קחו אדמות, קחו בתים, קחו מה שאתם רוצים. אף אחד לא הסכים. הלך דוד המלך, אמר, אני אעשה הפרד ומשול. קרא לגיבוני, גיבוני. בוא, 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 בוא. לא רצו בשום פנים באופן. אמרו, אנחנו רוצים נקמה, מוות להרוג שבע נכדים של דוד, של שאול המלך. דוד המלך לא יכל, ולא אין גשם. שנה רביעית אין גשם. מה עשה דוד המלך? לקח שבע נכדים של שאול המלך, אבל הוא פחד מהבן של יונתן, כי דוד המלך נשבע ליונתן שיהיה אהבה בינו לבינו, בין זרו לבין זרו. וגם הנכד של יונתן, הבן של יונתן, גם אותו העבירו ליד ארון ברית השם. ודוד המלך היה בוכה לשם, והוא נקלט, הוא היה צריך להיות אחד מהשבע, ודוד שבר את זה בתפילה, שהיד שלו לא תהיה להרוג את יונתן, שהוא נשבע ליונתן שיואבו, והוא הספיד אותו, והוא אמר לו, אהבתיך כאהבת נשים, היה אהבה שאין כדוגמתה דוד ויונתן. הלכו על גיבונים, תלו שבע נכדים של שאול על העץ והשאירו אותם תלויים ימים רבים. אפילו הרמב״ם פוסק להלכה, מתי שתולים אדם אחד מהרוגי בדין, תולים אותו מיד ומורידים אותו מיד, לא משאירים אותו, שלא יניבתו על העץ. הרמב״ם מתיר ואומר, אם זה אדם שמרד במלכות, שיהיה מורה מלכות, אפשר להשאיר אותו על העץ. אבל הגיבונים עמדו ואמרו, אנחנו רוצים שיהיו תלויים על העץ חודשים על חודשים. והנביא אומר, אמא שלהם רצפה בתיה, הייתה עומדת כל החורף וביום ובלילה, כל הקיץ ביום ובלילה, מבריחה את העופות שלא יבואו לאכול את הגופות שלהם, ושלא יבואו לאכול חיות את הגופות שלהם. שבע חודשים היו תלויים. אחרי שבע חודשים התחיל לרדת גשם, ואז נודע שהשם מחל לעם ישראל על אותו קטרוק של הגיבונים, על השבע אנשים שהרגו ממנם. ואז דוד המלך תיקן שגיבונים לא יבואו בקהל השם לעולם כמו ממזר. למה? כי אין אצלם מחילה. הם לא יודעים מה זה למחול. הם לא יודעים מה זה לסלוח. אצלם אין מחילה, אין סליחה. פגעו בנו, לא שווה כסף, לא רוצים כסף, רוצים להרוג שבע נכדים של שאול המלך. וגמרא אומרת, מה זה גרם? קידוש השם גדול. איזה קידוש השם? גויים היו עוברים, היו אומרים, מי זה השבע גופות התלויות? היו אומרים, זה הבן של המלך הקודם, הבנים שמרגו גרים. הרי גר, מתי שמישהו מתגר אנחנו קוראים לו גר. זה לא מילה אמיתית גר, רבי משה. זה לא מילה, משה צדיק. זה לא מילה אמיתית גר. אין בתורה גר. גר הפירוש גוי שגר בארץ ישראל והוא גר. אדם שהגוי מתגייר זה לא נקרא גר, אנחנו מתגנו אותו גר. התגייר הוא יהודי. כל המילה גר זה לא משהו יהודי. גר שכתוב בתורה זה אדם שגר בארץ, הוא נתין, התורה אומרת לך ולגר הגר בתוכך, זה לא לגר שבא והתגייר. אדם שהתגייר הוא יהודי, נגמר, זהו, נסגר, הוא יהודי, הוא לא, אין מילה גר.
גר זה אחד שיש לו גרינקה.
גר זה אדם שכביכול בא למקום ונמצא במקום. וזה מה שעשתה נעמי עם בועז. מה היה נעמי ובועז? נעמי ובועז, הרי נסתכל על כל הסיפור של נעמי ובועז, זה סיפור שאי אפשר להבין אותו. בועז היה צדיק קדוש גדול וכו' וכו'. ומה אומרת לרות? תלכי לבועז לשדה. הולכת לבועז לשדה, בועז אומר לה, תעבדי פה, אני נותן לך רשות, תעבדי. את לא תהיה חוטפת שיבולים, אלא מלקטת. כי בכל יש שדה, יש שיבולים שצריכים לקטוף אותם, ויש שיבולים שצריך רק לעשות אותם. אז את היא אוספת שיבולים. היא הייתה ענייה, אלימלך היה חשוב ועשיר, גדול גדול גדול, אלו שתי בנים מחלון וחיליון, התחתנו עם רות ואורפה, התחתנו עם רות ואורפה, היה רב בארץ ישראל, כולם היו באים לאלימלך, תתרום לנו, תתרום לנו, אמר, אני לא יכול לתרום לכולם, לקח את הילדים שלו וברח, שם אמר לו, אתה לא יכול לעזור לאחים שלך, אתה תהיה אני, שתי הילדים שלך ימותו, ושתי הילדים, שתי הנשים, הבנות שלך יהיו אלמנות, בלי ילדים, ואשתך תהיה אלמנה בלי כסף. ואז רות המואביה אמרה, נעמי אמרה לכלות שלה, שהבעלים שלהם מתו בלי ילדים ובלי כלום, אתם מבנות מואב, תחזרו לאבא שלכם, אבא שלהם היה מלך, ותקחו, אין לי מה לעשות איתכם. מה אני יכול לעשות איתכם? לי אין כסף להתפרנס. מה אני אעשה איתכם? אורפה חזרה, ממנה יצא גוליאת, ממנה נולד גוליאת, ונעמי אמרה לרות, רות אמרה לנעמי, באשר תלך אליך, אני אלך איתך. המוות יפריד בינינו. אני הולכת איתך, רק המוות יפריד בינינו. חוזרים לארץ ישראל, מגיעים לארץ ישראל, ואז נעמי שולחת את רות לבועז. בועז היה בן 70, הלכה אליו בלילה, הוא יושן, והיא נכנסת לישון לידו. הוא היה פלוני אלמוני, הוא היה כביכול המייבם, ואחריו היה צריך להיות בועז, ובכלל היה צריך להיות פלפול אם אפשר לייבם אותה או לא. קודם כל הם אפילו עוד לא התגיירו, הם היו מואבים. ודבר שני, האם מואבי ולא מואביה, היה צריך את הפלפול מואבי בבולד, שבא אותו אדם ואמר, אני שמעתי בבית מדרשו ששמואל הרמתי מואבי ולא מואביה, והיה צריך פלפול עצום. והיה אחד לפניו, פלוני אלמוני. ובמו שאתה צדיק, יש רחוב בתל אביב, רחוב פלוני אלמוני, יש שם בית אחד, רחוב פלוני אלמוני. רחוב שלם עם בית אחד, קוראים לו רחוב פלוני אלמוני. אתם יודעים את הסיפור של הבית הזה? איך לא יודעים? מה הסיפור של חוב פלוני אלמוני? תחפשו את זה אחר כך. זה הסיפור שיש, היה אחד פלוני אלמוני, ואז היא באה, יושנת בין הרגליים שלו. הוא מתעורר, פוחד, מי את? הוא היה בן 70. אותו יום הוא בעל אותה, אחרי שבדין התירו לו, ולמחרת הוא מת, ומזה כבר יצא המלכות בדוד. היא באה אליו ואומרת לו, מה יהיה איתי, איך יהיה איתי. הוא אומר לה, תחכי בבוקר, אני אלך לבית דין, אני שם בבית דין. והוא נשבע, ואז הוא נותן לה שש שיבולות, איך הלשון שש? הרים את מטפחתה ונתן לה שש שיבולות. מי קרא לנו בדיוק המילים? מי יוצאים מהר המילים? רבי אריאל צדיק, מה צדיקים רבי? שש שיבולים, שיבולות, שיבולים, שיבולות, מה הלשון
שכתוב?
את המטפחת אשר עליי? איך אומרים, שיבולים או שיבולות בעברית? בעברית, אז איך כתוב בפסוק? מי שומע רכסית, מהר?
שיבולים?
שש
שעורים, שש שעורים,
שש שעורים, אומרים שעורים או שעורות?
שעורים.
אנחנו חושבים שעורות, איך אומרים בעברית? שעורה
אחת.
שש שעורים או שעורות?
שעורים.
אומרים את זה בלשון רבים או בלשון יחיד? שעורים או שעורים? אנחנו יודעים מה כתוב פה.
שעורים.
כתוב? בעברית אמיתית, אומרים שעורים או שעורות?
שעורים.
אז שישה? אז איך צריך להגיד שישה או שש?
שש
או שישה? תראו איך היהודים אוהבים לריב. שש או שישה?
אם אומרים שש אז זה
שעורות,
אם אומרים שישה
אז
זה
שעורים.
אז איך כתוב
הפסוק? שעור וחוק מבולק.
שעורים שעורים, שעורה ונקבה, אתה צריך להגיד שש.
אז איך כתוב הפסוק?
שש.
אבל בינם השון זכר שעורים.
גרבים.
אז אם אתה מתחיל שש, אז אתה צריך להגיד שישה. אז הלשון לא מסתדר. הלשון לא מסתדר לבי משה. לבי משה תצטור כמה, לבי משה תגידו את הדברים בדיוק. לוקח לה את המטפחת.
זה מטפחת שם עליך ויחרזים בה.
בשביל מה לוקח את המטפחת? ואם נסתכל אחר כך אחרי שהיא באה לרות, לנעמי, לרות, לנעמי, נעמי לא מכירה אותה. למה נעמי? שואל את אותה מיד. מה היא לא מכירה? מי היא חיית כל הדרך? מה זה מיד? בגלל שהוריד לה את המטפחת. הוא בנה לה כמו קטר מסעורים על הראש, מלאם ירושלים של זהב על הראש. הוא לקח לה את המטפחת, היא הייתה מכוסה במטפחת. הוא לקח לה את המטפחת ושם לה שישה שעורים על הראש. עכשיו אם נסתכל על הסיפור של נעמי ושל, ושל תמר, הוא דומה. מה היה הסיפור של תמר? תמר, דוד המלך, יהודה, מחתן אותה עם הבן הראשון ער, ער מת. עונן מת. ואז מה עושה דוד? מתחיל למשוך אותה בזמן. יהודה למשוך אותה בזמן. מתי לחתונה? מתי תיתן לי את, את עונן? מתי תיתן לי את הבן הקטן? שילה שבוע הבא. שבוע הבא בקיץ, בקיץ, בחורף. בחורף אחרי החגים. אחרי החגים, אחרי תשעה באב, אחרי תשעה באב, אחרי החגים.
מניאנה.
כבר לא היה לזה סוף. ואז מה היא עשתה? היא חיסה את הפנים, עמדה עליהם הדרך. הוא היה איתה, רבי יעקב אבו חצירא אומר שממש מלאך דחף אותו לשם. הוא נותן לה את כל הדברים המפלילים שיכולים, את הפתיל, את התעודת זהות, את הדרכון, את כל מה שיש הוא נותן לה. נותן לה את הכל. והיה מקץ שלושה חודשים, באו ואמרו, תמר הרה לזנונים. מה היא עושה? היא לוקחת את הסימנים, את התעודת זהות שלו, את הדרכון שלו, את הפתיל, את החותם, את הכל. היא לא אומרת, אני מחזיקה את זה וזה ראייה, יש לי ראיות ביד. לא, היא אומרת שיהודה קח את זה. אתה רוצה, כשאמרו אותי, אני לא אצא כינה הראיות שלי, אני מוכנה למות. קח אותם. אתה רוצה, תלך עם האמת שלך, אני אמות עם האמת שלי. ויש מפרשים שאומרים שלא היו הורגים באותו זמן האישה שהייתה על הזנונים, אלא מה היו עושים? היו עושים למצח, על המצח איזה שריטה על המצח. יהודה היה יכול להגיד, היא לא תמות, היא רק שריטה על המצח. יש מפרשים שאומרים, היו שרופים אותה. יש מפרשים שאומרים, רק שריטה על המצח. בן אדם אחר היה אומר, אז מה, היא לא תמות, שריטה על המצח, זה כלום, הראיות אצלי ביד. היא לא אצלה, הראיות אצלי. אני מחזיק את הראיות, הראיות אצלי. יהודה אמר לא, צדקה ממני, ומשם יצא מלך המשיח. מה עשתה אותו דבר דומה לזה, נעמי? הלכה ישנה בין הרגליים שלו. הוא אומר לה, הוא אומר לה, קומי לך עם האל לפני שיראו אנשים שאתה לי פה, יחשבו כבר, יחשבו עלינו, לך עם האל. היא הולכת, הוא בונה לה כתר של שעורים על הראש, כן ירושלים של זהב. ומה הוא אומר לה? אני נשבע חי השם שאני בודק את הדבר, אני לא מורח אותך לעוד שבוע, לעוד שנה, לעוד זמן. הוא הולך לבית דין והיא אומרת לה, נעמי אומרת לרות, אם הוא אמר לך כך, הוא יקיים את זה. והוא קיים את זה. כמה זמן
השיעור?
נסיים צדיקים בדבר שהוא יסוד מפחיד. אמרנו אותו לפני חודש. יסוד מפחיד. מתי ששאול המלך מת במלחמה, על שאול המלך, הלך לישון, את שמואל הוריד אותו ב... הוא שאל אותו מה יהיה, אמר לו, מחר אתה ובניך איתי בגן עדן, שאול לך לברוח, שאול המלך לא ברח, שאול המלך עמד, וידע שהוא לחמות, הלך ומת. פתאום בא המבשר, בא המבשר לדוד המלך, מישהו שבא, מי קרא את הפסוקים? אריה צדיק. ובימו שמישהו יקרא את הפסוקים, בא בן אדם לדוד המלך ואומר לו, רבי מיכאל צדיק, יראו איזה פחד, כמה האנשים עם המניפולציות והשקרים, כמה הם אנשים מסוכנים. מי זה היה אותו איש בא מן המחנה? דואג האדומי. ואותו דואג האדומי, שהוא הרג את כל נוגי הכהנים. הוא היה ראשון לקפוץ בכל דבר. הוא ידע שדוד המלך עם קומבור יהרוג אותו. כי הוא היה עם שאול. יד ימין של שאול לעשות לדוד את כל הבעיות. הוא עמד עם שאול, הוא ראה ששאול מתחיל להפסיד במלחמה, והלך להתחבא. מתי שהוא ראה ששאול מת, הוא הלך לקח את הטבעת שלו ואת הכתר שלו, רץ לדוד המלך, ואמר לו, אני עמלקי, גר עמלקי, באתי לפה לתת לך, לעזור לך. אז דוד המלך אומר, תערבו אותו. הוא חשב שאת המניפולציות שהוא עשה, שאול המלך, הוא יעשה גם על דוד. ואז דוד המלך הורג אותו. הקדוש ברוך הוא צדיקים, ייתן לכולנו ישועה גדולה, ייתן לכולנו הצלחה גדולה. היה עילולה של רבי דוד אבוחצירא, הפלא ראשנו, שמת על קידוש השם, הזכות של רבי דוד אבוחצירא, תגן בתכונה, בעזרת השם יהיה אור גדול, ישועה גדולה, רבי מיכאל הצדיק, אוהבים אתכם אהבה גדולה, אתם טהורים וצדיקים ומיוחדים, שניתן לכם ישועה וברכה ושמחה וכל הכל.